אנחנו במפה, פרק 121 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים, ולפרק ה-121, שמוקלט במאה ה-21 עם שני ילידי ה-120, אין יותר מתאים להביא את אורי כהן, יקיר העיר אשקלון, מי שככה היה איתנו גם בפרק ההכנה ליורו-קאפ, ועכשיו ככה לפרק שנסכם בו גם את מה שהיה פה בסיבוב הראשון, ועוד כל מיני דברים מעניינים. אז אורי איתנו, אורי, מה קורה, מה שלומך?
וואי, בסדר, מה העניינים? איזה שבוע מטורף, תשמע.
כל שבוע פה זה כמו חודש.
כן, זו עונה הזויה שהולכת ומתפתחת, ובאמת, גם אם היו מנסים לכתוב עליה סרט, אני לא חושב שהיו מצליחים לחשוב על תסריט כל כך הזוי, ששחקנים בורחים, עוברים קבוצות, בסוף חוזרים, אחרי שלא מוצאים אותם, ואז מביאים עוד, בנוסף לזה, עוד כוכב, והכוכב השני עכשיו רוצה לעזוב בפודקאסט שלו. וקיצור, סיסו וסימחו בהפועל תל אביב, והפועל ירושלים בינתיים השקט מוכיח את עצמו, ואנחנו נדבר על זה וגם נסכם את הסיבוב שהיה מאוד מאוד מעניין עם הרבה הפתעות.
דבר אחד בטוח, כלום לא בטוח וכלום לא ברור פה, ויש פה הרבה מאוד שאלות פתוחות, מי נמצא, מי נשאר, לא ברור, אנחנו נדבר על הכל. מה יהיה לנו בפרק, אתם שואלים? אז כמובן, זה פרק סיכום הסיבוב הראשון ביורו-קאפ, אנחנו נקדיש לו ככה זמן, אולי את רוב הזמן פה היום, וגם נדבר כמובן על מה שמכבי תל אביב עשתה ביורו-ליג, מול אלבה ברלין, לקראת שבוע כפול מאוד מעניין שיש לה, וגם הפועל חולון, משחק מאוד חשוב מול וירצבורג בדרך, אז זה מה שיהיה לנו היום. כמובן, בהזדמנות הזאת אני אזמין אתכם, כמו תמיד, לדרג אותנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי, בכל מקום שאתם שומעים ומאזינים, וכמובן, אם אתם עדיין במקרה לא בקבוצת הוואטסאפ, מוזמנים להצטרף אליה, הלינק יהיה בתיאור הפרק. וכמו תמיד, זה השלב שאני בעצם הולך להציג לכם פה איזה סקר מקבוצת הוואטסאפ שלנו. אז שאלתי אתכם, וזה גם יהיה הנושא הראשון שלנו להיום, אם תהיה תפנית ומוטלי יחליט שהוא רוצה לחזור ולשחק בהפועל תל אביב למרות הכל, האם נכון יהיה לקבוצה לקבל אותו? חשוב להגיד, זה סקר כמובן שהיה לפני שהפועל תל אביב הודיע על החזרה של מוטלי, 60% מכם ענו שזה לא יהיה נכון להפועל תל אביב לקבל אותו בחזרה, 40% מכם ענו שכן. מעניין, אז בסוף אורי, מוטלי חוזר להפועל תל אביב, אם אני זוכר נכון, אתה דווקא אמרת שזה משהו שיכול לעבוד, איך אתה מסתכל על זה?
תראה, זה יכול לעבוד, אבל מצד שני, אני גם חשבתי שאני באופן אישי, היה לי מאוד קשה עם זה. כאילו, קשה לי מאוד לקחת מישהו וסוג של להכריח אותו לבוא לשחק. אתה מבין? זה כאילו משהו שהוא, בסוף זה יכול לעבוד כי זה עבד. זה לא שעכשיו אתה מביא שחקן שעוד לא הגיע לפה. הוא כבר מחובר למערכת, הוא יודע בדיוק מה התפקיד שלו, הוא היה אחד מהמצטיינים במפעל. ותשמע, לא אנחנו משלמים את הכסף. אז עופר ינאי יודע שזה הדבר הכי טוב שהוא יכול להביא. הוא משלם לו את הכסף, הוא מחזיר אותו לפה באמת במהלך לא פחות ממדהים. ואני חושב שהפועל תל אביב עכשיו צריכה שקט תעשייתי, שבועיים שלוש בלי כותרות, להתרכז בכדורסל, להתרכז באימונים. כי בסוף חשוב לזכור שהפועל תל אביב בעצם לא התאמנה כמעט תחת איטודיס בגלל פגרת הנבחרות. גם קבוק לא היה בברזיל, גם בברלי ופוסטר היו בחופשות, ובסוף גם הישראלים היו בנבחרת. אז לא, הקבוצה לא באמת התאמנה. ואני חושב שהמבחן יהיה בעוד מספר שבועות, אבל מה שהם צריכים עכשיו בעיקר זה שקט.
עוד מעט אנחנו גם נתחבר לזה, אני מאוד מסכים. אני רק אגיד דבר אחד לגבי מוטלי. מוטלי, בסופו של דבר, החשש המרכזי שלי פה בכל הסיפור, זה שאולי עדיין יש משקעים בינו או מהצד שלו, או אולי מול הפועל תל אביב מהצד שלה, ואתה יודע, ברור שאי אפשר להתעלם ממה שהיה. אני לא חושב שזה נכון
אי אפשר
לטאטא
להתעלם.
מתחת לשטיח. אי אפשר, אבל, ואמרתי לך את זה פה באחד הפרקים, למערכות יש אגו. יכול להיות שמוטלי אולי עשה את ההחלטה שלו, מאוד מעניין אותי האם הפועל תל אביב באמת בלב שלם מקבלת אותו, כי אם לא, זאת בעיה מאוד קשה מבחינתה, וזה יתנקם בה בהמשך העונה. אם כן, ואם הפועל תל אביב אכן סלחה לו, ויש פה מה שנקרא סליחה מצידה, שזה צעד גדול, אז היא עשתה מהלך גדול, ומוטלי בסוף צריך להגיד, מבחינת יכולות, ביורו קאפ הוא הסנטר הכי טוב, אני לא מוצא סנטר יותר טוב ממנו, כשהכל
כן.
פיקס, כשהכל עובד, כשהכל זורם, זה הסנטר הכי טוב ביורו קאפ.
בפער.
מצד שני, השאלה איך הוא חוזר, וצריך לזכור, אני לא יודע אם השחקן יתאמן, עשה משהו אפילו אישי, בטח לא מטעם הפועל תל אביב אני מניח, אז יש פה הרבה מאוד שאלות, אבל תודה, לא רק מוטלי חוזר להפועל תל אביב, עוד מישהו חוזר להפועל תל אביב, ים הדר, שתשמע, זאת החתמה מרשימה מאוד מביירן מינכן, דיברנו על זה בכמה פרקים פה, על מה צריך לעשות ים הדר, ואני רוצה להגיד דבר אחד, אני לא מוצא סיבות ללמה לא, בסדר? אני חושב שיש לך, אתה יודע, בליסט של למה כן, למה לא, כמעט כל הליסט
לגמרי.
מלא בלמה כן.
רק למה?
אבל, ופה אני מתחבר למה שאתה אמרת. אנחנו מקבלים בשבוע האחרון כל מיני דברים מהפודקאסט של פטריק בברלי, כן, לא ברור פתאום, אתה יודע, שוב נפתחת שאלת בברלי, לא יודע מה קורה שם בדיוק, אבל אני אגיד דבר אחד, אם הפועל תל אביב מביאה את ים הדר ומאבדת את פטריק בברלי בסופו של דבר בדיעבד, כן, אין קשר אולי בין המהלכים, אבל עדיין, אם זה אכן יהיה המצב, אז הפועל תל אביב נחלשת בעמדות הגרדים. לעומת זאת, אם הפועל תל אביב תצליח לשמור על פטריק בברלי, ובסופו של דבר עכשיו, גם עם ההחתמה של בינגאם, שמצטרף גם עכשיו לים הדר ומוטלי, והפועל תל אביב, שזה כאילו על המשבצת של בנטיל, אז נכון שאנגולה על בלייקני, כלומר החילוף הזה היה חילוף דבילי לדעתי, כי בסופו של דבר, אתה יודע, בלייקני, אני חושב שהוא קצת פחות טוב מאנגולה עם כל הכבוד, אבל עדיין, אם בסוף גם ים הדר יהיה, וגם בברלי, ומוטלי, והקבוצה הזאת תחזור, אז הפועל תל אביב כרגע היא הקבוצה כמובן הכי חזקה ביורקה בפארק, כמו שאמרנו בתחילת העונה, פחות או יותר אותה קבוצה אפילו יותר משודרגת, כי יש לך עכשיו גם את ים הדר, אז זה מרשים מאוד, אבל אני דווקא אומר, מה שתופס אותי בחזרה של ים הדר, זה לא ים הדר, אלא השאלה על בברלי, ואני אוסיף פה גם את ג'ו רגלנד, כי בסוף גם אותו לדעתי הפועל תל אביב צריכה, אנחנו נדבר על זה, הוא לא מקבל פרקט, לא ברור מה קורה איתו, אז זה מה שאני חושב לגבי זה. משהו נוסף ככה שתופס אותך בהחתמה הזאת של ים הדר?
תראה, הפועל תל אביב עכשיו, באמת בשבוע הזה ממש שינתה, אפשר להגיד, רבע או שליש מהסגל שלה, גם ים הדר, גם בינגהאם. יש פה אווירה של חודש ספטמבר ואנחנו כבר בדצמבר. יש מאמן חדש, יש הרבה עכשיו מה להרכיב, מה לחבר, וזה משהו שלוקח זמן. אבל הבעיה שאין הרבה זמן, כי הפועל תל אביב כבר עם 4 הפסדים, וסיר הלחץ מתחיל לבעבע. עכשיו, מבחינה מקצועית, ים הדר, כמו שאמרת, אין שום חיסרון בהחתמה שלו, תדמיתית זה טוב, מקצועית זה טוב. הוא יכול להוסיף עוד go to guy שאפשר ללכת אליו, וראינו את הקושי במשחק אתמול שתכף ניגע בו. אבל ים הדר ייתן לך הרבה אנרגיות וקצב גבוה, וראינו אותו בנבחרת, איך הוא שיפר את הכלייה מבחוץ. אני מאוד מאוד אוהב את ים הדר, מעבר לזה, אתה יודע, הוא שחקן שאין לו את הנתונים הפיזיים, אבל הוא הצליח להגיע לרמה כל כך גבוהה בעקבות כישרון ואתלטיות וחתוליות כזאת. אתה יודע, הוא כמו חתול שתזרוק אותו, לא משנה איפה, והוא ידע להסתדר, וגם ייבוש שלו בביירן לא הוריד לו את הביטחון, הוא בא לנבחרת כמו גבר ונתן באמת מספרים מצוינים. אם ראית את המסירה המדהימה שלו במשחק השני בכלל, הוא שחקן מלהיב, שחקן אולי מהישראלים הבודדים ששווה לקנות בשבילם כרטיס. אבל, עדיין הוא צריך להוכיח את עצמו כשחקן שבאמת יכול להציל קבוצה לזכייה ביורו-קאפ, שחקן שיכול באמת להכריע משחקים ברמות האלה. כי יש הבדל בין להיות שחקן טוב בפרטיזן או בפנרבחצ'ה, לבין להיות go to guy או שחקן שהולכים אליו בקבוצה שרוצה תואר אליפות או תואר
אתה
יורו
חושב
קאפ.
אבל שזה, אני לא בטוח שזה הטיקט שלו, אני חושב שהם הדר הגיע, אתה יודע מה, אולי אפילו לסוג של אותו תפקיד שהיה לו בפרטיזן, כלומר הוא לא עכשיו הרכז המוביל של הקבוצה, ככה אני מסתכל על זה, בטח כל עוד בברלי נמצא, שאנחנו יודעים שבברלי היום לוקח את הכדורים, אפשר
תראה,
להתווכח
ים
אם זה
הדר
נכון או לא.
בעיניי, ים הדר שחקן אחד על אחד הכי טוב בהפועל תל אביב, גם יותר מבברלי וגם יותר מג'ו רגלנד, אחד על אחד ליצור לעצמו מצב ולקלוע. אבל לבברלי יש הרבה יותר ניסיון, וגם לרגלנד, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. ולכן אם תוותר על אחד משניהם, אתה מפסיד פה. אתה צריך את הניסיון של שניהם, וזה מאוד מאוד קשה שכולם יהיו מרוצים בסגל כזה. אבל ליטודיס, בשביל זה בדיוק הביאו אותו, שהוא ידע לעשות את זה. ואם אתה רוצה כבר לגלוש לתוך המשחק, אנחנו יכולים לגלוש לתוך מה שראינו אתמול.
בוא דווקא, אני אומר, בוא רגע נשמור את הקטע של המשחק, אני דווקא כן רוצה, רק באמת במשפט, זה משהו שגם שווה לציין אותו, הזכרת את ים הדר והנבחרת, נציין, נבחרת ישראל ביום שני, מנצחת את אוקראינה, מעפילה ליורובסקט, אתה יודע, על הנייר היית צריך לנצח את שני המשחקים האלה, אבל מה ככה, מה התחושות, כי בכל זאת, שוב אנחנו די כרגיל משתתפים ביורובסקט והולך להיות כיף בקיץ. מה הרושם שלך פחות או יותר משני המשחקים האלה?
תראה, בכדורסל לחלונות אתה צריך קודם כל לנצח, זה הכי חשוב, כי כדורסל גדול אף פעם אין ברמת החלונות, אין באמת זמן להתכונן, יש לך כמה ימים ואתה כבר משחק 2 משחקים, וגם אתה לא יודע בדיוק איזה סגל יגיע, תמיד זה הכל ברגע האחרון, אם היורוליג יגיע, לא יגיע. בסופו של דבר ישראל עשתה את העבודה מוקדם מהצפוי. אולי עכשיו נותר רק לנסות להעפיל במקום הראשון, לפתח עוד קצת שחקנים, ולקוות באמת שבן שרף יוכל להגיע אחרי הדראפט. והנבחרת נראה טוב, אריאל יודע מה הוא עושה בנבחרת, אבל אני חושב המפתח של הנבחרת לקראת היורו בסקט זה גם שבן שרף יבוא, וכמובן שתמיר בלאט יואיל בטובו להגיע לנבחרת ולשתף פעולה גם כרכז שני, אם זה מה שזה אומר, תחת שיטה שאולי פחות מתאימה לו, אבל עדיין יש לו סט יכולות שחשוב מאוד לנבחרת, שהרבה מאוד שחקנים לא יכולים לתת. ואני מקווה מאוד שהוא ידע לעשות את ההתאמות הנכונות, כי לא תמיד כל הקבוצה תיבנה סביבך, או השיטה תהיה למה שטוב לך. ושחקן גדול צריך לדעת להתאים את עצמו לכל מצב.
אגב, אתה מאוד אוהב את אריאל, איך, כאילו מבחינתך ניהול משחק היה טוב בשני המשחקים האחרונים? כי אתה יודע, שמעתי ביקורות לפה.
תראה, אני חושב שאריאל עדיין לומד, עדיין מנסה להבין עם מי הוא הולך ומה הוא הולך ומי הסגל, ואני חושב שהוא גם עשה כמה דברים יפים, גם אם, אתה יודע, גם בהגנה, גם בהתקפה, מדי פעם הוא הפתיע את האוקראינים. האוקראינים לא נבחרת כל כך חלשה כמו שהרבה נוטים לחשוב, נבחרת לא רעה בכלל. ואני חושב שהמבחן של אריאל ביורו בסקט, כי בעיניי שקדני מגיע, הסגל הזה חייב לעשות שמינית גמר לכל הפחות, לא פחות משמינית גמר. פחות משמינית גמר זה יהיה אכזבה מאוד גדולה. כמובן גם שנמתין לראות את הבית ולראות איזה שחקנים יגיעו, אבל שמינית גמר זה משהו שלא משנה באיזה בית תהיה, אתה צריך לעשות שמינית גמר, כי באמת, אם לא עכשיו, אז זה מתי?
כן, ואגב, מבחינת החומר של השחקנים של הנבחרת, ברור שזה משנה באיזה בית אתה נמצא, אבל אנחנו איכשהו תמיד מפספסים את השלב הנוסף הזה.
4 עולות מתוך 6, חשוב להגיד, 4 עולות מתוך 6 זה משהו שלא דרישה מופרזת מהנבחרת. רבע גמר זה כבר באמת הצלחה, אבל שמינית
כן.
גמר, 16 מתוך 24 נבחרות, אני חושב שישראל שייכת לאפילו טופ 12 של הנבחרות.
אם אתה גם זוכר את היורובסקט הקודם, זה התחיל עם 2-0 וזה התחיל מאוד טוב, ואז באמת זה איכשהו חמק לנו עם 3 הפסדים רצופים בין הידיים, וזה
לנהל
חבל.
טורניר כזה זה משהו שהוא גם מצריך המון 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 תחכום וניהול דקות מאוד חכם, כי המשחקים הם יום אחרי יום, ואתה 4 מ-3 משחקים ב-4 ימים, זה קצב של NBA, ובטח זה רמת אינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה וכולם רוצים לנצח. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות איך אריאל יגיב, בשונה מגודס שלא יצטרך לעשות את ההתאמות ולא יצטרך ליצור גם את המודל החברתי הנכון, שזה בנבחרות הכי הכי חשוב. ובעיניי היה יפה לראות את הנבחרת רוקדת, שמחה, קופצת, כי אני זוכר שאחרי הניצחון ביורו בסקט הקודם על פינלנד לא היה את השמחה הזאת, וזה משהו שחשוב מאוד לראות שמחה, לראות, אתה יודע, פרצופים שהם מרוצים, כי בסוף זה הכל וייב והכל אנרגיה בטורניר כזה קצר, אז החיבור החברתי הוא מאוד מאוד חשוב.
כן, אז זה ככה אני חושב מסכם יפה את כל החדשות שהיו לנו מהשבוע. רק נגיד לכם, גילוי נאות, אנחנו מקליטים ביום שישי בצהריים, אז אם במקרה, אתה יודע, אי אפשר לדעת פה מה קורה
אם
עוד
בברלי
שעה.
עכשיו פתאום ברח לשיקגו, אז
אף אחד לא יודע, אז אם במקרה לא יודע מה, אלאדין יחתום איפשהו, או לא יודע מה, אז תסלחו לנו שאנחנו לא נדבר על זה, אם זה יקרה ככה בשבת. אגב, בשעה הזאת לפני שבועיים פחות או יותר, שעה לפני, שעה כאילו אחרי אולי קיבלת איזו הודעה, Welcome to Itudis, כן? אז הכל פה אפשרי. אבל
לפני
אני
3 שבועות
חושב
על מוטלי, שהוא ברח.
כן.
זה...
אני חושב שזה הזמן טוב בשבילנו, גם להתקדם ככה לחלק המרכזי שלנו בפרק, לסיכום הסיבוב הראשון שהיה ביורו-קאפ. עוד מעט כמובן גם נגיע לזווית של הישראליות, גם נדבר קצת על המשחקים האחרונים של הפועל ירושלים והפועל תל אביב, ונתחבר לנושא של המקרו בכל בית, אבל אני דווקא רוצה להתחיל עם משהו שעשה לי את הסיבוב, ומשהו שבייס אותי, ואני מדבר קצת באופן כללי, אז אני אתחיל דווקא עם מה שעשה לי את הסיבוב, ומה שעשה לי את הסיבוב הספציפי, ובכלל בינתיים עושה לי את כל העונה ביורו-קאפ, זה סגנון המשחק, זה קצב המשחק וגם איכות המשחק שיש, אנחנו מקבלים משחקים מאוד טובים, ואני חייב להגיד משהו על המשחקים בכלל שיש היום ביורוקאפ. היורוקאפ של העונה זה קצת כדורסל מהעתיד, משחקים מאוד מהר, זורקים יחסית הרבה שלשות, הרבה פוזיישנים, הרבה הנעת כדור, וגם בהשוואה אגב לשני המפעלים האחרים, בהשוואה ליורוליג ובהשוואה ל-BCL, הכדורסל ביורו-קאפ הוא כדורסל הרבה יותר חדשני, נקרא לזה. עכשיו, מבחינת, נגיד, אם אתם מודדים כמות פוזיישנים בממוצע למשחק, אין הבדלים כאלו גדולים, כלומר, ביורו-קאפ זה 74 פוזיישנים בממוצע ל-40 דקות, ב-BCL זה 73, ביורו-ליג זה 71, אבל בסופו של דבר אין הבדלים אדירים מבחינה מספרית. אין לי נתון שמודד מהירות ומהירות של הנעת כדור, וכמו שבכדורגל מודדים קילומטראז' של שחקנים, אני בטוח מצפה במשחקים שביורו-קאפ זה הרבה יותר מהיר, וגם בפער יותר גדול ממה שהפוזיישנים משקפים, ובסופו של דבר הכדורסל מאוד מאוד טוב והמשחקים מרתקים. כלומר, אני אפילו אגיד שאני בתחילת העונה לא יודע אם ציפיתי לדבר כזה, בטח לא מבחינת סגנון המשחק. אפשר, אני יכול גם ליהנות, אתה יודע, מכדורסל יווני של פעם, של משחקים של 60-60, זה די אנטיתזה למה שקורה העונה ביורו-קאפ, וכדורסל חדשני, זה מה שמשחקים היום ביורו-קאפ, זה סוג של כדורסל של נקרא לו 2030, זה כבר משהו הרבה יותר מתקדם, ואני מאוד אוהב את זה, אז זה מה שעשה לי את הסיבוב, ואני מקווה שגם ימשיך לעשות לי את זה. משהו שביאס אותי, ופה אני חוזר רגע לזווית הישראלית שלנו, זה העניין הזה של הקהלים, או נקרא לזה קהלי חוץ.
גם אותי.
כמעט אין אוהדים של הפועל ירושלים והפועל תל אביב שמגיעים למשחקים, אגב, גם אם זה בבולגריה, גם אם זה בחוץ, וזה קצת ביאס אותי, כי אני זוכר נגיד את העונה הראשונה של הפועל תל אביב ביורו קאפ לפני שנתיים, זאת הייתה איזו עונת רנסנס, ובאמת הפועל תל אביב הביאה מאות אוהדים כמעט לכל משחק באירופה, השיא אני חושב היה בבדלונה שהיו שם כמעט 2,000 אוהדים, זאת עונה שהפועל ירושלים, מה שהיא עשתה במלגה, זאת אחת מההצגות הגדולות של קהל ישראלי בכלל אי פעם, לא משנה אפילו באיזה תחום, אני אפילו מוציא את זה מחוץ לספורט, זה באמת היה מדהים, ואז הגיעה המלחמה, ובעצם גם בעונה האחרונה, כלומר לפני שנה, עדיין היו קצת קהלי חוץ, אני זוכר שאפילו הפועל תל אביב למשחק מול ונציה הביאה כמות מסוימת של אנשים, שזה היה 10 ימים אחרי הטרגדיה, אבל ככל שגם העונה התקדמה זה הלך ודח, והעונה בכלל אין לך את הדבר הזה. אגב, גם במשחקים שהישראליות מארחות בבולגריה, כמעט אתה לא מוצא שם אנשים שמגיעים.
יש גם סיבות לכך. יש גם
אוקיי,
סיבות.
אז אני רוצה רגע להיכנס לסיבות לדעתי. קודם כל, אתה יודע, אפשר להגיד אין טיסות וזה, אבל אני, אתה יודע, קהל חם של גם של הפועל ירושלים, גם של הפועל תל אביב, ברשתות החברתיות, כל הזמן אני מקבל פרסומים של בואו, תטוסו איתנו, תבואו זה, כלומר, על פניו אוהד שרוצה לטוס ולקנות חבילה דרך הקבוצה, יש לו את האופציה.
הקהל
רק
רוצה
אז
ריגוש,
אני...
נייט, הקהל רוצה ריגוש, הקהל
רגע,
רוצה.
אבל אז אמרי, אני
הקהל
משחק גם
יודע
עם
שהוא בא
המפעילים.
למשחק עם מקסימום 100-200 אוהדים, זה לא מרגש. הקהל כבר רגיל ליורו-קאפ,
אני
לא
אבל לא
מרגש
חושב
מזה.
שזו
אני
הסיבה, אני
מבטיח
חושב
לך שאם הפועל תל אביב או הפועל ירושלים יהיו ברבע הגמר, אתה תראה שכבר מתחילים לבוא יותר, אני לא מדבר איתך על
זה
חצי
ללא
ולא על גמר
ספק,
שכבר אז
זה
יציף.
ללא ספק, זה ללא ספק, אבל אני אגיד לך
שני
מה
הקהלים
אני
האלה,
הסתכלתי.
הקהלים האלה צמאים ליורו-ליג, הקהלים האלה רוצים יורו-ליג כבר, די.
לא, אבל אני לא מסכים איתך, כי הפועל תל אביב הביאה בעונה הראשונה, דיברת על
נכון, כי
הריגוש,
הייתה
בעונה
צמאה
הראשונה,
ליורו-קאפ, היא הייתה צמאה אז
בסדר, אין
למשהו.
בעיה, אבל
עכשיו
אני
כבר הם
חושב שזה
מתחילים
לא
להשתעמם
הסיפור.
מזה.
לא, אבל זה לא הסיפור, הסיפור פה הוא המחירים. ופה זה קצת, וזה
זה
בעצם מה
בטוח.
שמבאס אותי,
זה בטוח.
שהאוהדים הם לאט לאט לא במרכז, כי אם אתה מסתכל על המחירים, היו באמת גם של שני המועדונים, אתה יודע, אפילו היו כאלו שכזה בתגובות כזה קצת עקצו, ואמרו, מה, אתם מצפים שנממן לכם את הטיסות לחול? המחירים הם מחירים מאוד מאוד יקרים, מבחינת אם אתה מסתכל לאוהדים שרוצים לטוס, לא יודע, עכשיו טיול בר מצווה, כל מיני דברים, אני לא מדבר איתך להביא 1,000 איש, אבל המחירים הם מאוד
תלכו
יקרים,
כבר לטיול
ופה,
NBA ויחוו יותר, תאמין לי.
ופה דווקא הציפייה שלי ממתן אדלסון מופר עיניי, דווקא בשנה כזו, דווקא בשנה כל כך קשה, אני לא אומר, תביאו עכשיו, תעשו 200 שקל לטיסה לא חזור וכרטיס, ומה שנקרא, תבקשו רק מהאוהדים לשלם דמי רצינות. לא, אבל אפשר כן לסבסד את זה חלקית, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד 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 משמעותי. כלומר, אני כן מצפה דווקא משני המועדונים לספוג פה הפסדים בדבר הזה ולהוזיל את המחירים, כדי להביא לפחות את הכמות של ה-100-200 איש. הנה, עכשיו הפועל תל אביב הייתה, למשל, יש לה משחק מאוד מעניין מול בדלונה בבולגריה, הפועל ירושלים, משחק מאוד חשוב בוולנסיה, לא יודע כמה מועדים יהיו שם, וחבל. וחבל, וזה מה שקצת מבאס אותי, אני מסכים איתך לגבי העניין של הריגוש, כלומר, ברור שעכשיו, אתה יודע, בטח בעונה ארוכה ביורו-קאפ, פחות מרגש, ברור שאגב אם קבוצות יגיעו לרבע הגמר, תהיה הענות, וברור שככל שהשלבים יתקדמו, אם יהיה, אנחנו מקווים חצי גמר וגמר, זה יגיע, אבל כן חבל לי שאתה יודע, שזה נהפך לאיזה משהו שפשוט אין לנו קהלים בכלל.
עצוב, עצוב, אבל באמת זה גם קשה כצופה לראות את זה. לפעמים אתה ככה לא שם לב, ואתה, לפעמים הקהל משאיר אותך גם במשחק, כמובן שאתה צופה ביותר בעומק כשאתה רואה את הקהל וכשהאולם ריק. וגם באופן
ששם
כללי,
צריך
אגב,
להגיד גם...
באופן כללי, גם משחקים של קבוצות בית ביורו קאפ, המון המון פעמים הם גם משמימים. ראינו כבר כמה וכמה משחקים כאלה של קבוצות שהבית שלהם הוא מאוד מאוד שקט, ואם זה לובליאנה, אם זה ונציה, לא התרשמתי מהביתיות שמה. וזה קצת מאכזב, קצת מאכזב
אני גם
שהעולם
חושב,
ככה.
אגב, שזאת בלי קשר, אגב, יש פה מגמה, צריך להגיד, מגמה שגם אני חושב שככל שהזמן יתקדם, יהיה יותר קשה להוציא אנשים מהבית. כלומר, וזה,
זה
אני חושב, אבל תהליך עולמי. בסוף גם היום עם
בסוף
הטכנולוגיה
כולם ילמדו
שיש,
מאמריקה ויתחילו להכניס גם בידור יותר למשחק.
לא יודע אם זה מה שאנחנו רוצים, אבל בסדר, זה אולי
זה מה
דיון
שמוציא
אחר.
אנשים מהבית, נייט.
יכול להיות, אבל זה דיון אחר.
לגמרי.
תן לי גם סיכום ככה
אני אתן
מבחינתך
לך,
יותר.
אני די הזדהיתי איתך על מה שרשמת על הבאס, זה פשוט אי אפשר שלא להגיד את זה, זה באמת כל כך מבאס הנושא של הקהל, ומבחינת מי שעשה לי את זה, זה שהבית של הפועל תל אביב הוא כל כך צמוד וצפוף, ואתה לא, בדרך כלל בבית כל כך, אתה יודע, של 10 קבוצות, אתה אומר, יש לך כבר, אתה יודע מי עולה, ואולי הוא יהיה לך מאבק אולי על המקום השישי. אבל פה אנחנו באמת רואים בית מאוד צמוד, שאפילו אתה לא יודע מי יסיים בו ראשון, לא בטוח שבקשה שיר עדיין תסיים בו ראשונה, זה יהיה מבחן גדול עבורה, בינתיים היא מאוד מרשימה. אבל יש פה בית מאוד מאוד צפוף שלהוציא סוף עוד כל אחת יכולה לעלות והתוצאות מאוד מפתיעות. אז זה כיף שיש בית כזה צפוף ולא צפוי. להפועל תל אביב זה הרבה פחות כיף, כי בינתיים היא בסכנת עלייה. וזה משהו שאני לא חושב שמישהו בכלל פילל או חלם. אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם יתמודדו עם הלחץ הזה, כי כל הלחץ הוא עליהם. מכל קבוצות הבית הלחץ הכי גבוה הוא עליהם. וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך התנהלו שם עם הנושא הזה, יש להם את הניסיון, את המאמנים עם הניסיון לעשות את זה, אבל בבית של ירושלים אנחנו כבר רואים פחות או יותר את התמונה של מי עולה ומי לא עולה, ויש לך אולי 4 או 5 קבוצות שיאבקו על ה2 מקומות, ה5 ו6, אבל כל השאר לדעתי כבר די ברור מה קורה
תראה,
שם.
אם אתה זוכר, אגב, בבית של הפועל ירושלים, דיברנו על זה גם בפרק ההכנה פה לפתיחת העונה, שאגב, אני חייב להגיד, אני עד עכשיו, כאילו, מבחינתי העסק מאוד מאוד צפוי.
כן, אתה קלעת בלא מעט דברים. גם
ואם
בבדלון
אתה
אני
זוכר...
זוכר שאני, ובודן צ'וסט עוד אנחנו נראה.
כן.
אבל דיברת יפה גם על בשקטש אני זוכר, גם על בקששיר, גם על קלוז', אז זה קרדיט הוא לך.
כן, אבל אני גם אגיד... דיברנו אז על 3 הנמושות בבית של הפועל ירושלים,
כן,
אליס ליטקב,
כן.
ואמבו, הן לא מאכזבות עד
לא
עכשיו.
מאכזבות אותנו, דירגנו אותם אחרונים, כן.
כן, הן
וכרגע הם מחוץ,
לא
אני לא רואה
מפתיעות
סרט
אותנו.
שאחת מהם עולה. גם לא אריס, וונציה, אנקרה ולובליאנה יאבקו שם על העלייה. לדעתי קלוז' ובורז' סגורות בעלייה. בוולנסיה תהיה ראשונה, הפועל ירושלים תהיה שנייה.
אוקיי, עכשיו בוא קצת ככה גם נתחבר למה שהיה לנו בשבוע האחרון, עוד מעט ננתח פה קצת יותר את הקבוצות, אבל בוא רגע ניכנס גם יותר למשחקים שהיו לנו, ואני רוצה כמובן להתחיל עם הפועל ירושלים מול טורק טלקום, שאני חושב שזה אולי המשחק הכי טוב של הפועל ירושלים העונה בכלל, כי אתה מסתכל על היריבה, זה היה משחק שאני אמרתי ולאורך כל הדרך, שזה משחק שעל פניו, זה בעצם
מוקש.
מבחן מאוד גדול להפועל ירושלים. לא ממש פייבוריטית בו, כל הזמן סימנתי את ולנסיה, קלוז, טורק, כקבוצות שהפועל ירושלים שם יותר תימדד, והנה היא מנצחת, וזה על פניו משחק חוץ, ואני מזכיר, משחק שהיא מתחילה אותו במינוס 13, חוזרת, עושה קאמבק מדהים לפלוס 17, יש כל כך הרבה כותרות מהמשחק הזה, מאיפה אתה רוצה שנתחיל?
אני רוצה שנתחיל קודם כל במילה טובה. מילה טובה לצוות המקצועי שהביא את ג'רד הרפר. כי אני חושב שבאמת זה שחקן שהוא לא רק שהוא מעל המפעל הזה, הוא שחקן שהוא צריך להיות כוכב ביורוליג, זה שחקן באמת פשוט מדהים לראות את הפער גם הוא מקום ראשון במדד במפעל בפער מטורף מהמקום השני. הוא כל כך שחקן שמשנה קבוצה ואתה יודע, וכל הדברים שקרו פשוט קרו גם לטובה, אם זה הפציעה של ויילי שתקע את הצבע, ואם זה העזיבה של ספידי שהבין שהוא רק מפריע להרפר להיות מי שהוא. אנחנו פשוט רואים פה שחקן שיכול לקחת את הפועל לירושלים מאוד מאוד רחוק, ואמרנו את זה גם, ואני חושב שמגיע קרדיט אדיר למי שהביא אותו, כי הוא היה במגמת ירידה, ולא הביא אותו באיזה מחיר אסטרונומי, זה פשוט נטו סקאוטינג טוב, ואני חושב שמגיע מילה טובה למי שהביא אותו, אם זה הצוות המקצועי, יונתן אלון, גל מקל, לא יודע בדיוק מי הביא אותו, וגם מילה טובה ליונתן אלון על ניהול משחק רגוע, שקול, לא כמו אמרי צ'אן שם שהשתולל והשתגע על השריקות. חשוב מאוד להיות תמיד רגוע, לשדר קלאס על הקבוצה, ונראה שיונתן למד את זה טוב מעודד. אז מילה טובה באמת לצוות המקצועי, בראש ובראשונה, ואפשר עכשיו להיכנס יותר לעומק ולנתח מה ראינו במשחק הזה. מחצית שנייה, לדעתי, אני לא מסכים שזה המשחק הכי טוב, אני חושב שזה המחצית הכי טובה של הפועל ירושלים, שאני ראיתי אותה משחקת השנה. מחצית שנייה מטורפת באמת, אנקרה גם פתאום הפסיקו במשחק הקבוצתי, הפסיקו לשמור. אם שמת לב בחצי הראשון, ג'וון בס שמר את הרפר והקשה עליו יותר. ואז משום המחצית שנייה הם שינו את ההגנה ומישהו אחר שמר עליו, והוא שמר עליו הרבה פחות טוב. והרפר התחיל לחגוג שם וכלל לדעתי זה 24 נקודות רק בחצי השני. וספידי סמית עכשיו עבר לחרב שם את הקבוצה.
אגב, אתה יודע, זה מדהים, אני לא מוצא עוד, אתה יודע, תקרא לזה פודקאסט, תוכנית, מה שאתה לא רוצה, שבתחילת העונה אמר שספידי סמית זה לא ה-go to guy של הפועל ירושלים, שזה ג'רד הרפר. כלומר, אני מזכיר לך שהתחלנו את העונה הזאת עם איזה קונצנזוס שאנחנו פה מאוד לא הסכמנו איתו, שספידי סמית הוא השחקן הכי חשוב בהפועל ירושלים. ואני
נכון.
חושב שהמשחק הזה המחיש בדיוק למה ספידי סמית, בוא נגיד, אם הוא ה-go to guy שלך, אתה בבעיה.
אתה
בבעיה קשה.
בתקרה מוגבלת, ואני חושב שבאמת אנחנו גם אמרנו שהרפרד צריך לקחת את הקבוצה הזאת עוד לפני שכולם ידעו מי זה ג'רד הרפרד, ואני ואתה סירבנו להתרשם מכל ההחתמות שהיו, רק
יותר
מג'רד
מזה.
הרפרד מאוד התרשמנו, וקצת מוויילי.
אגב, היה ברור לחלוטין שאתה יודע, ג'רד הרפר, אני לא באמת עושה דברים אדירים ברמה שהוא לא עשה עוד בקריירה שלו.
תקשיב,
אבל
תראה,
הוא הגיע להפועל
הוא
ירושלים
צעיר
כשחקן
מאוד.
יורוליג, זה היה ברור.
סירסו אותו בוולנסיה, אין דרך אחרת להגיד את זה. קריס ג'ונס שם וכל ה... זה פשוט לא נתנו לו להיות מי שהוא. ופה נותנים לו להיות מי שהוא, להוביל, לקחת את הקבוצה על הגב. אבל אם אתה בונה על שחקן אחד, זה גם מאוד מאוד טריקי. פציעה או משהו כזה בסגנון ואתה בבעיה. ואנחנו יודעים שבלי הרפר הפועל ירושלים תתקשה, גם אם היא ניצחה בלעדיו משחק נגד ונציה, אני חושב. זה לא באמת אומר כלום. כי אנחנו רואים כמה הפועל ירושלים תלויה בו, ובחצי השני כשהוא באמת פתאום התחיל להפציץ, אז ראית את הקבוצה ממש רצה יפה. ואני חושב גם שכיף לראות את הישראלים של הפועל ירושלים, שאתה יודע, נראים פתאום כישראלים לגיטימיים ברוטציה, ולפני זה היה, גם אני הרמתי גבה לגבי היכולת של צ'אצ'ה להשתלב ולתת באמת דקות טובות. עדיין הוא מחטיא פה ושם לייפים שהוא לא אמור להחטיא, ומגלה רכות לפעמים, אבל זה עדיין הרבה יותר ממה שציפיתי וחשבתי. אז מגיע לו מילה טובה, ואפילו התנצלות קלה. תשמע, אנקרה השבוע הפסידה למניסה בליגה הטורקית, שבעצם זה היה אחרי 7 הפסדים רצופים, מניסה רשמה ניצחון ראשון. אז הקבוצה היא לא בכושר כל כך טוב, אנקרה, ומשהו שם גם לא עובד מאז שספידי הגיע. 3 הפסדים ב4 משחקים
אני
אחרונים.
אגיד לך אגב מה פחות עובד, כלומר, קח למשל שחקן כמו אוליבייר אניון, שהוא די אפשר להגיד במובן מסוים על המשבצת של ספידי, 2 משחקים אחרונים קיבל רק 7 דקות למשחק, אחרי שהוא קיבל הרבה יותר במשחקים הקודמים, הוא לא טוב בעונה הזאת, שחקן שהיה מצוין בעונה הקודמת גם בוונציה, גם בצסקה, אבל שוב, ברגע שהקבוצה הזאת משתעבדת לסגנון המשחק של ספידי סמית, העסק נהיה שם יותר בעייתי, ספידי מול הפועל ירושלים שיחק 30 דקות, שזה, אתה יודע, משהו שאני חושב שבסופו של דבר, אם אתה רוצה להגיע לאן שטורק טלקום רוצה, זה בעייתי מאוד מבחינתה, עשה 2 מ-9 מהשדה, אז נכון, הוא מסר 7 אסיסטים, אבל בסוף השכר יוצא בהפסד, זה,
היה
שוב, זה המלכוד עם ספידי סמית, כלומר, הוא שחקן נחמד, אבל ברגע שאתה
שבוע שעבר,
בונה רק עליו,
שבוע שעבר היה פה בפודקאסט פרנקו שהתארח, והוא אמר קבוצות עניות. אני חושב שספידי סמית זה הגדרה לרכז לקבוצות עניות. פשוט זה בדיוק ההגדרה עליו.
אגב, הפועל ירושלים גם עוצרת במשחק הזה יחסית את אנגולה, אמנם קלה 15 נקודות, אבל באחוזים לא טובים, ובארבעת המשחקים האחרונים בטורק הוא היה מצוין, אנטוני בראון לא היה בסיוע, כלומר, גם ההגנה של הפועל ירושלים, ועוד מעט נדבר פה על המאקרו, הייתה מצוינת, אז זה באמת להוריד את הכובע, ואני חושב, שוב, עוד מעט נתחבר גם למשמעויות, אבל לסיים את הבית עם 7-2 זה מרשים מאוד,
מרשים מאוד.
אז נגיע לזה עוד מעט ככה
אבל רגע,
לסיכום
אבל
הכללי.
יש שאלה קטנה.
כן.
מה עושים כשחוזרים ג'סטין סמית ואוסטין ויילי, ובעיקר אוסטין ויילי? מה קורה?
שאלה מעניינת, אני חושב
אתה
שהפועל
זוכר
ירושלים
את
עד
כל
טובה.
הכדורים שניסו להכניס לו ואת כמה זה תקע את המשחק? זה פשוט היה משחק אחר לגמרי.
אתה יודע מה, דיה לצרה בשעתה,
אתה
זה לא
צודק.
הולך לקרות בחודש, חודשיים
לא,
הקרובים.
אני חושב שג'סטין סמית חוזר עוד שבועיים, אבל וויילי יש לו עוד קצת זמן.
תראה, גם אם, מה שאני הבנתי, אגב, ג'סטין אולי קצת יותר זמן בחוץ, אבל גם אם הם יחזרו, זה נטו עניין של לדעת לשלב אותם, והפוך, אם
אני
אנחנו
לא
עוד מעט
רואה את
נדבר
ויילי
גם,
משתלב, אולי את ג'סטין כן.
עוד מעט גם נדבר פה קצת על המקרו, אבל אני רוצה רגע כן להתקדם איתך גם לעוד משחק שהיה לנו השבוע, לפני שככה נתחיל לנתח את כל המפעל וגם במבט קדימה. אז הפועל תל אביב, בניגוד להפועל ירושלים, מפסידה לאולם 82-80, במשחק שצריך להגיד, היא הובילה כמעט לכל אורכו, בסוף איבדה אותו. תן לי ככה בקצרה את הרשמים שלך ממה שהלך שם.
תקשיב, הפועל תל אביב פשוט יכולה לעשות דוקטורט באיך לאבד משחקים. זה פשוט שלומיאליות שהם איבדו את המשחק הזה. זה המשחק שלהם בידיים, בידיים, בידיים. ואני לא יודע מה קרה שם בדיוק, באמת. זה נראה כאילו שחקנים לא רוצים לנצח. כאילו, כבר אתה מוביל, אתה שולט במשחק, אתה נראה שהכל עובד טוב, ואז פתאום זריקות לא טובות, עיבודים טיפשיים, עבירות טיפשיות, ופתאום אולם גונב את המשחק. פתאום אתה לא שם לב, ואתה אומר, הנה, הם מתקרבים, אבל הפועל תל אביב תיתן את זה, וזה לא קורה. ואני חייב, קודם כל, להבין מה לעזאזל קורה עם ברונו קבוקלו. איטודיס חייב לשבת איתו ולהסביר לו איפה הוא אמור לשחק על המגרש. הוא לא אמור לטייל על הקשת, והוא לא שחקן של גב לסל. הוא צריך להיות עם הפנים לסל לפיק אנד רול ולהתגלגל עם הפנים לסל, או להיות קרוב לסל ולאסוף את הכדורים מתחת לסל. אבל לא ייתכן שהשחקן הזה עומד שם. אני מזכיר לך כמה הוא מרוויח, כן? זה שחקן של 1.2 מיליון דולר. הוא נראה כמו שחקן של 150
לפי
אלף דולר.
הפרסומים, אבל שוב, אתה יודע, יש פה גם אולי שאלות של בונוסים וזה, אבל אין ספק שהוא אחד השחקנים היקרים, בטח ביורו קאפ, אבל אתה משווה את זה גם לגבוהים ביורו ליג,
זה לא ייתכן שהוא
יש
נראה
מצב.
ככה. עזוב עכשיו שיטה לא שיטה. הוא לא נראה כמו שחקן לגיטימי בהפועל תל אביב.
אתה יודע
וזה
כמה
צריך
זריקות
להתחיל
מהשדה
מזה
הוא לקח
קודם.
במשחק הזה? שתי
מה?
זריקות מהשדה ב-19 דקות.
הוא
זה
לא
מה שהוא עושה.
אפקטיבי, הוא לא אפקטיבי. זה העניין גם. הוא לא אפקטיבי, הוא לא משחק במקומות שהוא אמור לשחק. אני ראיתי את ברונו קבוקלו הרבה הרבה שנים, אני יודע מה הוא יכול לתת, ויש לו הרבה מה לתת, אבל נראה שהוא לא מבין מה הרול שלו, וזה מה שאיטודיס חייב לעשות, כי זה פשוט תוקע את המשחק. תשמע, המשחק של הפועל תל אביב תקוע, והחיסרון של מוטלי הוא מאוד 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 משמעותי, כי ייקח גם לבינגהאם זמן להיכנס לעניינים, ובינגהאם שהוא קלעי מצוין מבחוץ, לא קיבל אפילו מבט אחד פנוי ולא זרק שלשה אחת, ועדיין הוא לא היה מחובר מן הסתם, ואיבד כדורים. אהבתי את החמישייה דווקא שאיטודיס פתח איתה, עם בברלי ועם רגלן ביחד, ראינו גם שהוא ניסה כמה רעיונות חדשים עם פלטין על חשבון נועם יעקב, אבל אני לא יודע, תשמע, דדס עדיין שם, ואני בטוח שגם עדיין הוא מסביר לו דברים לאיטודיס, כי איטודיס עוד לא מספיק מכיר לעומק, אז גם יש הרבה עדיין את רוחו של דדס על הקבוצה, והפועל תל אביב יש שם כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה עבודה, אני ציפיתי לראות הגנה הרבה יותר חזקה. בברלי שם גם לקח זריקות בסוף, טיפשיות, הכריח זריקות. אם אתה זוכר, שתי שלשות באותה התקפה. לא ייתכן שהפועל תל אביב, קבוצה שנבנתה כל כך הרבה כסף, מסיימת עם 5 שלשות. המשחק המודרני, אתה דיברת מקודם על היורו קאפ, כמה הוא הופך להיות משחק מתקדם מבחינת השיטה, והפועל תל אביב משחקת כמו בשנות ה-90 עם 5 שלשות, מסיימת משחק שלם. ואני חושב שהפועל תל אביב, אם היא שמה לב, אין לה בעצם קלעי טהור חוץ מפוסטר בקבוצה. הביאו את בלייקני, שאני לא חושב שהוא קלעי כל כך טוב, הוא יותר סקורר, יותר יוצר לעצמו מאשר קלעי.
אפס מחמש לשלוש במשחק הזה,
כן,
בלייקני.
וויינרייט הוא שחקן לא יציב בכלייה, יש לו יום שהוא יכול לתפור לך 5 שלשות, ויש לו יום שהוא ייתן לך 0 מ-6 גם. יש לו ויש לו ימים, הוא לא שחקן שהייתי בונה עליו כשוטר, והפוטר הייתה צריכה להביא את הקלעי הזה. ואפילו היה להם אחד כזה שנה שעברה, אם אתה זוכר, אפילו ישראלי גם, דסטי אנס. שחקן קלעי אמיתי, אתה צריך קלעי אמיתי שעובדים בשבילו.
תראה, אבל פה אתה גם נוגע קצת בנקודה, כלומר, שוב אני אמשיך ואטען, אני לא מתרשם מהיכולת הטובה של מרקוס פוסטר, כי היא פשוט משקפת כמה הקבוצה אולי לא טובה. מרקוס פוסטר במשחק הזה הוא לכאורה המצטיין של הפועל תל אביב. 21 נקודות, 7 מ-9 ל-2, 2 מ-4 ל-3, 1 מ-1 מהקו, גם לוקח 5 ריבאונדים, עושה 4 אסיסטים, מסיים עם 21 מדד,
לקחת לי
אבל
את
אותי זה
המילים
לא...
מהפה, לקחת לי ממש
למה
את
זה לא
המילים מהפה.
מרשים? למה זה לא מרשים? כי אם מרקוס פוסטר הוא השחקן הכי טוב שלך, אתה בבעיה עם השאיפות שלך עם לזכות ביורו קאפ. ואם גיא פלטין, שאני אוהב את גיא פלטין, אבל הוא, אם הוא נמצא במשחק על הפרקט במאני טיים, יש פה איזו בעיה של קבוצה שלא מוצאת עצמה. כלומר, לא יכול להיות שמכל הכישרון שיש לך, אתה מכניס את גיא פלטין, שבכל קבוצה בליגה למשל, הוא שחקן מאוד מוכשר, אולי יש לו מקום, אבל בדרימטים הזאת של הפועל תל אביב, אם זה בסוף מה
אני
שאתה
חושב
הולך עליו,
שדווקא כן
אוסקין
יש לו מקום,
ופלטין.
יש לו מקום, אבל לא בדקות האחרונות. כן, יש לו מקום ב10 דקות האלה לתת את ה... למרר את החיים של השחקן היריב המוביל, לשגע אותו, לחטוף קצת. גם, הוא כן היה טוב גם בדקות שלו, חשוב להגיד. הוא כן היה טוב עד היום בכל הדקות שהוא שיחק, גם בבדלונה וגם עכשיו, אבל, כמו שאתה אומר, הוא לא צריך להיות על המגרש במאני טיים, כי יהיה לו מאוד קשה להם מבחוץ, ואני חושב שיש מספיק שומרים טובים שיעשו את העבודה. אבל, כמו שאתה אומר, זה משקף פה את הפועל תל אביב שהיא... קצת לא ברור לאן היא הולכת, ומרקוס פוסטר אחלה, ובאמת צריך להמשיך, והכל טוב ויפה, אבל להוריד לו את כמות הזריקות ואת הדומיננטיות, לא ייתכן שהוא ייקח את הכי הרבה, את כמות הזריקות הגבוהה ביותר. יש שחקנים שצריכים גם לקחת זריקות, וזה שהוא שומר גם, וזה שהוא אחלה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא מספיק מרקוס פוסטר, וצריך פה לראות עוד אנשים שלוקחים זריקות, ועוד אנשים שמקבלים ביטחון, כי בסוף אם מרקוס פוסטר יהיה הסקורר שלך, אתה תהיה ריטה סווינה. והפועל תל אביב לא רוצה
בדיוק.
להוריד את הזמינה.
אגב, ריטס וילנה, גם ספידי סמית, הצטרף שם חצי עונה והוביל אותה לאליפות, זה די מתחבר לנו ככה ומשלים, אני חושב, את המעגל, אבל אנחנו נדבר על המקרו פה ממש עוד מעט מבחינת הפועל ירושלים והפועל תל אביב, גם קצת עם מבט להמשך, וגם עם מה שכל אחת עשתה במכלול של התשעה המשחקים האלה. אני רוצה אבל טיפה ככה לנתח איתך יותר את המפעל ממה שאנחנו מקבלים בכללי. בוא נדבר ככה מבחינתנו על קצת יותר גם על הקבוצות שנמצאות פה. קודם כל, אני חושב שזאת אגב הבחירה הכי קלה. הקבוצה הכי טובה, אין לנו שאלה, זאת ולנסיה. אין פה שום שאלה.
ולנסיה
אני
וכל
חושב,
השאר, ולנסיה וכל
זהו,
השאר.
אני חושב שאפילו אין תחרות. לפחות עד עכשיו ממה שאנחנו מקבלים, נטו מכדורסל, כמובן, שמות, כל הדברים האלה הנחמדים בצד. זה אגב היה ברור שוולנסיה היא פה גם מ-day one, היא אחת משתי הקבוצות הכי טובות במפעל. ברגע שהפועל תל אביב לא משחקת שם יותר מדי פקטור כרגע, אז ולנסיה לבד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על ולנסיה. ולנסיה של העונה משחקת מדהים. היא משחקת מאוד מהר, היא משחקת עם 76 פוזיישנים בממוצע למשחק, וזה עוד קצה הקרחון מבחינתה. כלומר, היא גם לוקחת, יש לה יעילות של 41% ברימבאונד ההתקפה, כלומר, גם הפוזיישנים שלה הרבה פעמים הם יותר מכדור אחד. היא לוקחת בחזרה הרבה פעמים את הכדורים שלה, משחקת מאוד מהר, היא בכלל, הקבוצה במפעל הזה, אתה מסתכל עליה, הקבוצה עם היעילות ההתקפית הכי גבוהה פה, היא בסופו של דבר כל עד עכשיו מה שהיה לנו קולט ב-125 נקודות פחות או יותר על כל 100 פוזיישנים בממוצע. באמת כדורסל מפלצתי של פדרו מרטינז, הגנה גם מאוד קשוחה, מדורגת במפעל הזה חמישית עם 105 נקודות יריבה שהיא סופגת על כל 100 פוזיישנים, וזה מתחיל להזכיר לי משהו. ולנסיה מתחילה לעשות פה את המלגה. נכון שזה לא בדיוק באותה רמת איכות, נכון שבסופו של דבר מלגה באמת המשחק שלה הוא קרוב למושלם, אבל ולנסיה במפעל הזה עד עכשיו מתחילה לעשות את המלגה. קבוצה שמשחקת באינטנסיביות C, בשני הצדדים, משחקת יחסית מהר, רצה, ובסופו של דבר גם ככה מפגינה דומיננטיות מעל כל השאר, ולנסיה מתחילה לעשות פה את המלגה, ולוולנסיה לסיפור שלה אני חושב שמעכשיו יש שני כיוונים. כיוון אחד יכול להיות מה שקרה לגרן קנריה בעונה הקודמת. אני מזכיר, גרן קנריה בעונה הקודמת הגיע למצב של 10-0 בשלב, בעצם בשלב הבתים. זה כבר השלים לו 18 ניצחונות רצופים, אם אתה מחשב גם את השמונה ניצחונות שהביאו לה גם בסוף את התואר ביורו-קאפ מ-22-23. ואני מזכיר, בעונה הקודמת, גרן קנריה בשלב הזה, היה נדמה שהיא הקבוצה הכי חזקה ביורוקאפ, ואז הגיע הסיבוב השני, והגיעה קריסה מטורפת של גרן קנריה, שבסוף גם נעצרה בשמינית הגמר, שאני לא חושב שמישהו חשב אז שהקבוצה הזאת לא הולכת לפחות לחצי גמר. זה כיוון אחד שזה יכול להתפתח. הכיוון השני שוולנסיה יכולה להתפתח אליו, וזה הכיוון שגם צריך להדיג את הקבוצות הישראליות שלנו, זה הכיוון של פריז בעונה הקודמת. כי פריז בעונה הקודמת גם התחילה מאוד חזק, התחילה את הסיבוב הראשון עם 8-1, ומשם היא רק הגבירה, כלומר משם היא בכלל ברחה לכל המפעל, ושם באמת זה כבר נהפך למשהו שאי אפשר לעצור אותו יותר מדי, ומתחילים להיות פה פערים, ואנחנו מכירים את הקבוצות של פדרו מרטינז, שיכול להיות שיהיה קשה לסגור אותה. אני מזכיר לך את 16-17, פועל ירושלים על פניו אולי הייתה יותר מוכשרת מוולנסיה, אבל בסוף למאני טיים היא הגיעה בשלב, שאם עם כל הכבוד הכישרון שלה, היא עדיין לא הייתה קרובה ללהיות מגובשת כמו שוולנסיה הייתה, וזה היה האקס פקטור שניצח לוולנסיה את הסדרה הזאת, זה דבר שצריך לשים לב אליו. אז אני חושב שאין פה שאלה, וולנסיה הקבוצה כרגע שעושה את הרושם הכי טוב.
אין להפועל ירושלים סיכוי נגדה בשבוע הבא?
אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אני חושב שאולי דווקא, אתה יודע, אני לא סוגר משחקים, בטח לא כשיש שתי קבוצות טובות, אבל אני מדבר, אם אנחנו מתחילים לדבר פה
השחקן
על
הכי
מה קורה
טוב
בלמינגון,
לדעתי משתי הקבוצות נמצא בהפועל ירושלים.
חד משמעית, אבל עדיין בסופו של דבר,
אבל הולכים למרר לו את
וולנסיה,
הנשמה
אתה
שם.
מוצא, בוא נשאל אותך הפוך, אתה מוצא היום קבוצה ביורוקאפ, עזוב רגע את הפוטנציאל, מבחינת היכולת עד עכשיו, קבוצה שמדגדגת את וולנסיה, מבחינת מה שהיא הציגה לנו עד עכשיו?
לא מדגדגת ולא מתקרבת. זה כמו שאף אחד לא
אוקיי.
מדגדג את ג'רד ארטר כשחקן הטוב במפעל, כשחקן היחיד הטוב במפעל, אותו דבר גם עם ולנסיה. תשמע, זה
צריך
מדדים,
להגיד, רגע.
הם מובילים בכל מדד כמעט אפשרי, מקום ראשון באסיסטים, 24 אסיסטים למשחק, זה 94.7 נקודות.
מאוד קבוצתיים, מאוד
תשמע, זה
קבוצתיים.
הם רוקדים על המגרש, באמת.
מצד שני, האם פוטנציאלית ולנסיה היא אכן הקבוצה הכי טובה ביורוקאפ? עכשיו בטח עם הפועל תל אביב, זאת שאלה. אנחנו אולי נתמקד בזה יותר בהפועל תל אביב, אבל שוב, בסוף, כשאתה מקבל את המוצר השלם, ולנסיה כרגע עושה את הרושם הכי טוב. בואו נדבר קצת על מפתיעות ומאכזבות, אז קח אותי ככה, אני שוב, אני גם אמרתי את זה קודם, אין פה יותר מדי, כלומר, אין פה איזה משהו שממש ממש מפתיע, אין פה משהו שממש מאכזב, אבל דבר איתי קצת על ההפתעות והאכזבות שלך עד עכשיו מבין כל הקבוצות פה.
תשמע, הקבוצה שהכי הפתיעה אותי, לצד הפועל ירושלים, חשוב לציין, זה בקששיר, שבאמת, עם מאזן 8-1, בבית כל כך קשה, אתה יודע, עם ניסיון אירופי יחסית דל, הקבוצה נמצאת במקום הראשון, ניצחונות אדירים. גרן קנריה גם, למרות ההפסד להפועל תל אביב, בדו ספרתי, תראה איפה היא נמצאת, מקום שני, גם הפתעה נעימה. אולם, משחק כדורסל מאוד יפה, מאוד פתוח. הרבה כישרון, באמת שם שחקנים שאני מאוד 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 נהנה לראות, ולא רק בן שרף, אם זה אנסונגו, ואם זה פלמר, ואם זה ג'סה, קבוצה מאוד מעניינה לצפייה. לא סתם גם שמו אותם בישראל היום שם כאחת הקבוצות, מעבר לזה שבן שרף גם אחלה קבוצה לצפות במשחקים שלה, תמיד סקור גבוה, תמיד קצב טוב, נותנים לשחקנים להביא את הכישרון לידי ביטוי. המאכזבות שלי זה טרוק טרקום אנקרה, שבאמת הביאו זרים איכותיים, המון המון אמריקאים. יש שם לא מעט זרים, לא מעט כישרון, גם אקפינר שהוא אחלה שחקן טורקי. ובסוף אתה רואה את כל זה בא לידי ביטוי במאזן שלילי, הפסדים לא נעימים בליגה, וכמובן גם בדלונה, שעם סגל כזה הייתה צריכה להיות יותר עם מקום שמיני. יש לה עוד מה לתקן, ובבית של הפועל תל אביב גם הכל טריקי, ויכול גם להשתנות מאוד מהר, אבל אתה לא מצפה מקבוצה מאותרת כמו בדלונה להיות במקום השמיני. בטח לא כשגרן קנריה נראית ככה. וזהו, כל השאר הבא עדיין פתוח.
תראה,
מבחינתי...
בוא, קודם כל אני חושב שזה די אובייס, אבל צריך להגיד את זה, על פניו הקבוצה שעכשיו הכי מאכזבת ביורוקאפ זאת הפועל תל אביב. כלומר,
כן,
הפועל
זה
תל אביב,
דיברנו עליה, אובייסלי, כן. אובייסלי, הכי מאכזבת,
זה
חד
אני
משמעית.
חושב הכי אובייס, היא האכזבה הכי גדולה עד עכשיו ביורוקאפ. באמת, אתה מסתכל על הסגל שיש להפועל תל אביב, דיברנו בתחילת העונה, זאת קבוצה שאמורה להיאבק לא רק על המקום הראשון, על המאזן הכי טוב, על העניין הזה של הביתיות עד הסוף. עוד מעט ניגע
הם
בכל מה
חייבים
שקורה.
שקט, הם חייבים שקט, הם חייבים שקט, כי אם לא יש שם שקט, זה לא עושה טוב לשחקנים.
נכון,
אם
ו...
בברלי עכשיו יעזוב, זה עוד פעם מתחיל פסטיבל, אתה מבין? וזה הבעיה. זה הבעיה, שאין אף פעם שקט. בברלי חייב לסתום את הפה, לא לדבר על הפועל תל אביב בפודקאסט שלו. שידבר על מה שהוא רוצה, אבל לא על דברים כאלה. זה מחלחל לשחקנים, זה לא נעים. ואם עכשיו מוטלי חוזר ובברלי עוזב, אז מה עשינו בזה? אתה מבין? זה עוד פעם מתחיל פסטיבל חדש. וכל
תראה,
שבוע שעובר הוא
שוב,
קריטי.
אני דווקא מבחינת בברלי, אני חושב שזה יותר מורכב, יש לו גם הרבה מאוד זכויות, ושוב, בסוף, מה שהוא יעשה זה מה שהוא יעשה, אבל אני רגע כן רוצה להישאר פה בזירה של המפתיעות מאכזבות. אני יכול להסכים איתך לגבי, אולי בדלונה היא ציפית עוד ניצחון אחד, טורק טלקום זאת גם אכזבה. המפתיעות, שוב, בשקשיר אני סימנתי אותם כסוס שחור, לא מפתיע אותי שבשקשיר היא קבוצה מצוינת במפעל הזה, אבל בשקשיר אולי ההפתעה מבחינתם, שהם,
המיקום.
אתה יודע, הם לא טוס שחור, הם ממשחק למשחק הופכים את עצמם לפייבוריטים לכתחילה לקחת את המפעל הזה. נכון שיש לך פה את ולנסיה, והפועל ירושלים מצוינת, והפועל תל אביב, אם היא תתחבר, אז היא הרבה יותר מוכשרת, וגרן קנריה נמצאת שם, אבל בסוף, בשקשיר, יש להם את זה, והם בהחלט, בואו נגיד, אני לא אקרא להם מפתיעה, אבל בהחלט מרעננת, נחמדה מאוד למפעל הזה. ואפשר להגיד, שוב, גם בזירת ההפתעות, אני חושב שפה פחות או יותר זה נגמר. מה שכן, אם אנחנו מתקדמים
מאמן הסיבוב לדעתך עד כה? רדוניץ'?
מאמן הסיבוב, אני חושב פדרו מרטינז, כי אני אתן לו את הקרדיט, עם מה שהוא עושה בוולנסיה, מאוד קשה לנצח כפייבוריט, אתה מקבל את זה עם הפועל תל אביב. מאוד קשה, אני הולך עם מרטינז, אבל גם רדוניץ', שהוא בחירה מעולה, בטח עם מה שהוא עושה בבחצ'ישיר, זה חבל על הזמן, אבל אני חושב שאין לנו ספק לגבי שחקן הסיבוב, ג'רד הרפר.
לגמרי, תשמע, ג'רד הרפר זה באמת מספרים מטורפים, להקריא את המספרים שלו? זה משהו, מדד
כן, ניתן
29
לך,
למשחק,
את הכבוד.
23 נקודות למשחק, 5.8 אסיסטים, חטיפה למשחק, 29.2 מדד, כשהבא בתור אחריו בדירוג הוא טומיץ' עם 23, זאת אומרת 6 יותר ממנו. פער באמת מטורף גם בנושא הזה, שליטה, מוביל את הפועל ירושלים שלא, אף אחד לא האמין שהם יהיו במאזן כזה, אחרי הפציעות, אחרי כל הדברים האלה, אחוזים טובים, שמע, הרבה אמרו, אין לו כליאה מבחוץ, הבן אדם עם 47% משלוש, ואנחנו יודעים גם שהוא לוקח זריקות לא קלות הרבה פעמים, 88% מהקו בכמות זריקות מטורפת, ועל כל זה 2.5 עיבודים, כלומר יחס אסיסטים עיבודים מאוד מרשים. אני חושב שבאמת, גם בשחיתת העבירות שהוא סוחט, שזה 8.5 עבירות למשחק, זה נתון מטורף גם במקום הראשון במפעל. אין מה להגיד, שמע, אין מילים. זה באמת, חשוב גם להגיד, זה לא שהוא משחק 34 דקות כמו שחקן, הוא משחק 29 דקות בלבד. אז זה פשוט מספרים לא מהעולם הזה. 50% ל-2 לגארד, 49.2% לגארד מ-2. תשמע, זה לא נתפס. אני באמת מקווה שזה יישאר גם אחרי הסיבוב השני. כי בסוף זה סטטיסטיקה רק של 8 משחקים, ואנחנו יודעים שבסטטיסטיקה זה לא אומר כלום 8 משחקים, אבל בוא נראה אם הוא ישמור על זה לאחר 18 משחקים, 16 משחקים, זה כבר בעיניי עונה היסטורית לג'רד הרפר.
המספרים אגב, עד עכשיו, הם מספרים ברמה ההיסטורית. כלומר, מבחינת, אני מסתכל גם על היורו ליג וגם על ה-BCL וגם על היורו קאפ כבר לא מעט שנים, ואני גם מכיר את הסטטיסטיקות. אתה יודע, ביחס למפעל, אני לא מדבר איכות, אני מדבר בשחקן מול מפעל. אז היה לך את דקולו ביורו ליג שזה עונה הגיעה ל-26.4 מדד עונתי בממוצע, היו כמה שחקנים מעטים מאוד ביורוליג שחצו את ה-25 מדד לעונה, לחצות 20 מדד עונתי, זה וואו. לחצות 25 מדד זה כבר כמעט על אנושי, כי אתה כמעט לא יכול לפשל באף משחק, תחשוב על זה.
אני באמת,
לחצות,
מפה רק
להתקרב,
אפשר
לגעת
לרדת, לא?
ב-30 מדד, לגעת ב-30 מדד, זה כבר משהו
זה
מטורף לחלוטין.
גלן רייס בליגה הישראלית.
עם כל הכבוד לליגה הישראלית, אני מדבר פה על
בדיוק,
מפעל
אבל זה,
אירופאי.
כל הכבוד לגלן
ולגעת
רייס.
ב-30 מדד למשחק, זה דבר שאני לא יודע אם ארפר יצליח לשמור עליו, אבל זה מדהים. הכי חלש שלו עד עכשיו זה 23 מדד בהפסד לקלוש. זה הכי חלש שלו, הכי חזק זה 43 מדד על צ'דוויטה. כלומר, בסוף השחקן הזה באמת רמה אחת מעל המפעל.
הוא ברמות של טי.ג'יי שורט והגדולים ביותר, באמת. וטי.ג'יי שורט
וטי.ג'יי
בעיניי
שורט, אנחנו
אולי
יודעים מה הוא עושה
פוינט
ביורוליג.
גארד הכי טוב ביורוליג היום.
אגב, יותר דומיננטי, וגם העליתי את זה בנפרד אצלי, יותר דומיננטי עד עכשיו ממה שעושה, ממה שעשה, יותר נכון, טי.ג'י שורץ בעונה הקודמת עם פריז ביורוקאפ, שזה ללא ספק כרגע ה-MVP של המפעל בלי שאלה.
אולי אבל זה
אני כן
קצת
רוצה,
יכול גם להדאיג, כי בסוף טי.ג'יי שורט שיחק בקבוצה שלקחה את המפעל.
אולי גם ארפר ישחק, יתברר כאחד שמשחק
הוא צריך
בקבוצה
עוד מישהו
שלוקחת פה
איתו,
את
הוא צריך
המפעל.
עוד משהו איתו, אבל נדבר על זה בעתיד.
חכה, אני רק רוצה להגיד דבר אחרון פה לגבי גם עוד שחקן שחשוב לי לציין אותו, שמבחינתי אגב הוא האקס פקטור של העונה עד עכשיו ביורוקאפ, זה נועה סנגווה, שתודה, אנחנו מכירים אותו גם מהנבחרות הצעירות של צרפת, אם אני לא טועה הוא זכה גם עם הצרפתים ב-U16, באנדר 16 לפני שנתיים, באליפות אירופה, אבל בסופו של דבר שחקן מאוד
שחקן.
מוכשר, ידענו מי זה, תודה, בתחילת העונה, אבל אני חושב שהעונה הוא באמת בעונה פריצה נפלאה, ומסתכל על מה שעושה בן שרף, ומסתכל על מה שעושה קבוצת הקולג' באולם, וסנגווה, באמת אני חושב שהוא היום אחד מהפורדים הכי טובים במפעל הזה, ונזכיר, הבן אדם הוא יליד דצמבר 2006, הוא עוד לא בן 18, ומה שהוא עושה העונה
לא,
במפעל,
זה גורם לי להרגיש זקן.
לגמרי, אבל תשמע, מה שהוא עושה העונה במפעל, גם אתה יודע, אחוזים טובים מאוד, לשתי נקודות, מסיים בממוצע 18, מדד על 23.5 דקות, מה אני אגיד לך, זה שחקן שיגיע ל-NBA, אין פה שום שאלה,
גם לוטרי,
והוא
כן.
מרוויח, והוא מנצח לה את המשחקים, גם מול הפועל תל אביב, הוא היה פשוט, הוא היה
היה לו
השחקן
שם
הכי טוב.
סבסוב מדהים אתמול, סבסוב מטורף שם, הוא דפק, הרשים אותי מאוד.
חד
רק בת
משמעית.
18.
נזכיר, זכה עם הצרפתים בעצם ב-2022 במדליית הזהב באליפות אירופה. אז זה לגבי זה, בואו קצת נגלוש בחזרה לבתים. רוצה להתחיל לתת גם את הרספקט פה להפועל ירושלים. 7-2, דיברנו פה על הפתעות, אתה יודע, קצת דיברנו פה על שאר הקבוצות וכמובן שמנו רגע את הישראליות בצד, אבל אם אתה מחבר את הכל, יכול להיות שהפועל ירושלים היא טוענת לכתר כהפתעת העונה ביורו-קאפ. כי תראה, בסוף אני חושב שדי היה אובייס עם סגל מלא, גם האזן פה אמור להיות אזור של 6-3 כזה. הפועל ירושלים בלי ויילי, בלי נמרוד לוי, בלי ג'סטין סמית, עם ניצחון כאילו יותר עוד אפילו ממה שלכאורה אולי היה אמור להיות, והכדורסל של הכדורסל מאוד כיף. דיברנו על הכדורסל של העתיד,
אם לא
דיברנו על...
בקששיר היא הקבוצה הכי מפתיעה, אבל בקששיר בעיני יותר.
ובסוף אתה מסתכל פה, ותשמע, הפועל ירושלים מדברת חזק מאוד במפעל, היא כרגע עם פער של שני משחקים ממקומות 3-4. אתה יודע, היחידה שאתה אומר, אולי יכולה לקחת לה את המקום השני כרגע, בסיטואציה שנוצרה, אני חושב שזאת קלוז', ואני גם לא, אתה יודע, אני לא אופתע אם זה יקרה בסוף, אבל בסוף, יש לה את המקדמה פה, קודם כל בוא נשאל
המקום
אותך
השני
ככה.
חשוב מאוד, ודיברת על זה בפרק הקודם, כמה שהוא חשוב.
נכון.
הפועל ירושלים נראית בדרך הנכונה למקום השני. הפועל תל אביב יש לה המון המון עבודה כדי להגיע למקום השני.
אתה מוצא פה קבוצה שלוקחת מהפועל ירושלים את המקום השני?
לא. לא.
וזה מאוד חשוב, כי זה חוסך את המשחק הזה בשמינית גמר,
אם הפועל ירושלים
משמעותי
תמשיך
מאוד.
לשחק ככה, אני לא רואה קבוצה שזה, כי הפועל ירושלים
טוב,
נראית
בוא
הכי
נדבר,
מאומנת.
דיברנו...
ראיתי את כל הקבוצות בבית, ולא התרשמתי, אולי חוץ מקלוז' שהכי הרשימה אותי להוציא ולנסיה כמובן, כל השאר לא הרשימו אותי בכלל.
תראה,
לא ברמת
גם
החיבור ולא ברמת
ונסיה,
ההגנה.
ברגע שמנפורד ואניס יחזרו, אולי יקרה איתה
זה
משהו,
משהו
אני לא
אחר,
יודע.
אבל אנחנו פה...
אבל הפער כבר גדול, זה
כן,
שלושה
בדיוק,
משחקים כלום.
זה כבר להדביק את ירושלים בלתי אפשרי. אני מניח שוונציה כן תעלה, כנראה על חשבון לובליאנה.
וצריך להגיד עוד משהו, בהפועל ירושלים, ופה אני מוריד את הכובע, הזכרת את הישראלים, אני רוצה לדבר על שחקן אחד, שוב, זוסמן, אני חושב שזה די היה אובייס שהוא שחקן מצוין. גבי צ'שווילי, תשמע, עושה פה העונה דברים יותר יפים ממה שהוא עשה בבמברג לפני שנתיים ביורופ קאפ. ואני מודה שאני לא ציפיתי לדבר הזה. כלומר, מבחינתי גבי זה משב רוח מרענן מאוד, אקס פקטור, יאמר לזכות יונתן אלון, שהוא כל הזמן הרבה בשבחו והאמין בו, וגבי מוכיח שהוא שחקן לגיטימי למפעל הזה. מבחינת, אתה יודע, גם אם הוא לא סנטר, שאתה אומר בסוף הוא אמור להוביל את
כסנטר
הפועל
מחליף,
ירושלים.
הוא שחקן לגיטימי למפעל הזה, וזה כבר שדרוג גדול מאוד. כי אני לא, איך אומרים, אני לא בטוח שהוא ידע שהוא כזה. זה באמת, הוא נותן מספרים יפים, הוא נותן גוף, הוא משחק בחוכמה, הוא עדיין יש לו המון מה לשפר, הוא מחטיא לא מעט לאפים, בסדר? הוא במגמת שיפור טובה, הוא גם שיפר את הכלייה מהקו, אבל בסופו של דבר הוא נותן מספרים יפים, והוא באמת במגמת שיפור המשחקים האחרונים מאז הפציעות של הגבוהים.
ובכלל יש פה אורי
אבל
כמה שחקנים.
חשוב להגיד שהפועל ירושלים עוד לא נתקלה בגבוהים אימתניים, ואנחנו נראה, נבחן אותו בוולנסיה, נראה מה הוא יצליח לעשות שם. ובכלל, הפועל ירושלים תיבחן מאוד מול וולנסיה בעיניי, ואני לא מדבר על ניצחון בוולנסיה, אני מדבר על להיות תחרותיים, להראות שאתה שם, גם אם תפסיד בסוף בחמש או בשמונה הפרש, אבל תשחק כמו קבוצה ותראה כמו קבוצה, זה מספיק ייתן תקווה שבאמת יהיה אפשר לעשות את זה בהמשך. וכמובן, ניצחון זה יהיה באמת הישג בלתי רגיל.
מה אתה אומר המפתחות למשחק הזה? כלומר, איך באמת לוקחים את הקבוצה? תראה, בסוף נגיד כמה דברים. לפני המשחק הזה יש פה פער של שני משחקים. אם הפועל ירושלים ביום רביעי הולכת לנצח בוולנסיה, אז זה רק משחק אחד. אם זה יהיה יותר מ-16 הפרש, אז זה באמת תרחיש אפוקליפטי, למרות שכבר קיבלת בעונה הקודמת משהו מול תנריף ב-24 הפרש, עדיין כאילו בבית, אז זה גם יהיה אפילו חצי משחק. נזכיר שלוולנסיה גם יש משחק חסר עם
תשמע, חשוב
8-0,
לזכור,
אבל...
נייט, שבסוף גם כדורסל בעונה כזאת ארוכה זה הרבה מנטלי, ולפעמים אתה בא קצת זחוח למשחק. ולנסיה יכולה לבוא עם ה-9-0 שלה למשחק, אתה יודע, קצת...
שמונה, עדיין שמונה, אבל
הם יהיו, אני מאמין,
הזחיחות אולי
בתשע.
תדבר פה.
נניח שהם יהיו ב-9-0, בסדר? אם הם יהיו ב-8-1 זה כבר סיפור אחר, אבל אם הם יבואו ב-9-0 שלהם, הפועל ירושלים תבוא הרבה יותר להוכיח, בטח ג'רד הרפר, בטח כל הפועל ירושלים יודעים שזה משחק מפתח גם תדמיתית, ואני חושב שאם באמת זה יקרה, זה יכול לעשות, זה יהיה הניצחון באמת הכי גדול של הפועל ירושלים השנה, וגם יש מכבי תל אביב בעוד 3.5 שבועות, אז יש משחקים בהמשך שהרבה יותר ייתנו לנו אינדיקציה. עד כמה הפועל ירושלים השתפרה, כי אנחנו באמת רואים שהבית הזה הוא לא מספיק חזק. לא מספיק חזק לעומת הבית השני. ואני חושב שהחודש הקרוב, אנחנו נדע באמת שהפועל ירושלים זה the real thing, ואם באמת יבוא חיזוק שייתן עוד קצת עזרה לג'רד הרפר, כי בסוף, אני לא יודע כמה הבחור הזה יכול להחזיק את המספרים
אבל
המטורפים.
האם זו צריכה להיות האסטרטגיה מול ולנסיה, או שאתה אומר דווקא מול ולנסיה, אני מצפה שיותר, אתה יודע, יותר אני אקבל את אריק פיליפ, ויותר אני אקבל את
אתה צריך לשחק
מילן.
לאט בוולנסיה, ללחוץ ולשחק לאט, לרוץ כשאתה יכול, אבל לשחק לאט.
שזה אגב נוגד את מה שהפועל ירושלים עשתה עד עכשיו
נכון,
במשחקים
נכון, נכון,
האחרונים.
נכון, נכון, אתה צודק, וזה בעיה. וזה בעיה כי אם אתה תרוץ בוולנסיה, אתה תקבל שם בראש. אתה צריך לשחק מאוד מבוקר שם, וטריק פיליפ נותן דברים יפים. שמע, בן אדם חוטף 2.4 חטיפות למשחק, יש לו ידיים, הוא שולח את הידיים לכל מיני כיוונים, הוא שחקן התקפה בינוני מאוד, אבל שחקן הגנה מצוין, ויש הרבה כמוהו, אז זה אומר שאפשר להתיש את השחקנים של ולנסיה. אם זה קריס ג'ונס שחזר לעניינים, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את העבודה ההגנתית הקבוצתית של ירושלים ובאיזה קצב היא תשחק. בעיניי
זהו,
הקצב
אגב,
הקבוצתי.
בוולנסיה הזכרת את קריס ג'ונס, שפה צריך להגיד זאת אולי הבשורה של וולנסיה, שהוא חוזר, כבר שיחק שני משחקים. אתה יודע, לא הבריק בהם יותר מדי, זה מובן, כי הבן אדם בכל זאת חזר מפציעה, אבל למרות שאגב, משחק אחרון כבר מול בור, קיבלת אותו עם 8 נקודות, 7 אסיסטים, 15 מדד, כלומר, הוא כן לאט לאט מתחיל לחזור לעצמו. בכלל, וולנסיה, צריך להגיד, זה די דומה לקבוצה אז של פדרו מרטינז, שהפועל ירושלים זוכרת. מאוד קבוצתיים, מי שמשחק בפנטזי יודע שהרבה פעמים לא משתלם לשים איזה מישהו מוולנסיה, כן פה איזה כוכב, נגיד בניגוד להפועל ירושלים, שזה ברור שהארפר הוא הסופרסטאר, ויש פה, אתה יודע, את הצוות שמשלים ועושה דברים נהדרים, אין לך את הכוכב בוולנסיה, יש פה כל כך הרבה שחקנים, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, כל אחד פה יכול לתפוס יום, וזה מה שמיוחד בקבוצה הזאת, וזה גם מה שאמרתי, שהיא מתחילה להזכיר את המלאגה, יש לך פה 12 שחקנים, ברמה הכי גבוהה שיש ביחס למפעל הזה, וכדי לנצח את ולנסיה,
אתה צריך
בניגוד נגיד
לשחק
למשחק,
בסקור של ה-80 עד 85 נקודות ולא של
אתה גם
ה-90.
צריך לשחק טוב 40 דקות.
כן.
אתה לא יכול כמו מול טורק טלקום, להתחיל כזה טיפה, אתה יודע, לקרטע ולהיות בבור של מינוס 13,
לא.
ולנסיה היא זו שבדרך כלל חוזרת מהבורות האלה. כלומר, ולנסיה נגיד מול קלוז' כבר הייתה במינוס 17 והפכה את המשחק. אבל אתה חייב להיות אול אין ופתיחה חזקה. זה אחד אולי המפתחות הכי חשובים, כי אם אני לא טועה, גם משחק קודם זה התחיל על הפנים, להיות שם, להוביל בקטן אפילו, ככל שהמשחק יתקדם, הלחץ יותר יהיה על ולנסיה אם תהיה שם. זה מאוד חשוב, וזה משחק חשוב מאוד, גם מבחינת הסטייטמנט למקום השני, ודיברנו על זה, אני חושב שהמיקומים מאוד חשובים פה, בטח אם אתה רוצה את הרבע גמר, ומשם אתה יודע, יכולים להיות דברים יפים, אם איך שהעונה תתפתח, וגם אולי, אתה מנצח פה, אולי גם המקום הראשון נפתח מחדש, אבל בסדר, זה נגיד אם וכאשר אנחנו נקבל את הניצחון הזה בוולנסיה, מה שכן, זה יפה, אני חושב שאתה יודע, לפני חודש-חודשיים, לא בטוח שהיינו מדברים על הפועל ירושלים, כעל קבוצה שיש לה באמת סיכוי ממשי לא קטן, אבל סיכוי מכובד מאוד, לנצח את המשחק הזה.
שוב, זה מבחן משחק שהוא אינדיקציה להבין איפה אתה עומד, להבין האם צריך להביא חיזוק ואיזה חיזוק. כי אם אתה לא
לא,
תהיה בתמונה
חיזוק אגב
שוב מול
צריך להיות
ולנסיה...
בכל מקרה לדעתי, זה אני חושב די אובייסט, כאילו לדעתי את העומק רק מוסיף פה, אתה צריך עוד שחקן גבוה אם אתה פה לירושלים, אתה צריך עוד, גם עוד גארד אולי יכול לעזור,
אני לא שומע
אבל
שמביאים עוד גבוה, אבל בוא נראה.
לא, אני גם לא חושב שזה יקרה, לכן אנחנו, אתה יודע, פחות מתמקדים בזה, כי אנחנו מכירים פחות או יותר
בוא
איך
נראה,
העסק עובד.
אולי יפתיעו את כולנו וינצחו את ולנסיה, בוא נראה.
יכול להיות, תשמע, אני רק אומר, ככל שהפועל ירושלים מצליחה יותר, ככה גם התיאבון אמור להיפתח יותר. אתה מסתכל על התמורות שקורות העונה במפעל, זה לא כזה בשמיים לקחת אותו.
בסוף
אם
אתה
ארפר
עומד
נשאר
מול
בכושר
ולנסיה,
הזה...
בסופו של דבר זה ולנסיה בקששיר שאתה בהחלט יכול לעמוד מולה. בוולנסיה שזה משהו שאתה צריך להבין שהיא מה שעומד בדרך ליורוליג, ואתה צריך לנסות להבין איך אתה מכניע את השור הספרדי הזה, ולמתן אדלסון יש מספיק עומק בכיסים כדי לתת להם איזשהו שפן אתה יודע, להפתיע אותה עם איזו החתמה פתאום מפתיעה, ואנחנו יודעים שחקנים ששינו עונות באמצע העונה. מכירים שחקנים
בדיוק.
כאלה שבאו
אגב, גם
והם.
מהפועל ירושלים, בטח אגב במאבקי אליפות,
כן,
אם
כן,
אתה
כן. יש
לוקח את
המון
זה
המון
לליגה.
שמות, לא נתחיל להיכנס אליהם, אנחנו יודעים בדיוק למי אתה
חד
מתכוון.
משמעית. ופה באמת החיזוק שניים האלה יכולים לשנות לגמרי להפועל ירושלים את העונה, למרות שגם עד עכשיו משחקת יפה מאוד, אבל שוב, זה בדיוק יכול להיות ההבדל בין רבע גמר, או אולי
בין
אפילו
עונה יפה
שמינית גמר.
לעונה היסטורית.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז זה מבחינת הפועל ירושלים. אני רק רוצה לסגור את העניין של הפועל ירושלים, ולהגיד גם שאני חושב שבשיטה החדשה, וזה ייאמר לזכות יונתן אלון, קריס ג'ונסון, זוסמן, שחקנים יותר באים לידי ביטוי דווקא כשהם עושים פחות נקודות, דווקא כשהם פחות דומיננטיים. קריס ג'ונסון למשל עשה 4 נקודות מול טורק טלקום, אבל משחק תענוג, בטח בצד ההגנתי, כי בשיטה שהפועל ירושלים משחקת, היא משחקת הרבה יותר מהר, זה יכול להביא יותר את האקס פקטורים שלו לידי ביטוי, יותר דווקא במקומות האלה של ה-50-50, שבמשחק יותר מבוקר אין לך, זה גם יאמר לזכות יונתן אלון, אבל כמו שאמרת, ולנסיה זה יהיה סיפור טיפה אחר, והפועל ירושלים תהיה חייבת לעשות התאמות הרבה יותר נכונות. אני חושב שזה זמן טוב גם להגיע לכיוון יותר של המקרו בבית של הפועל תל אביב. אז אני חושב, אורי, אין ספק, אכזבת העולם עד עכשיו ביורו קאפ, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, והזכרת אותו כמה פעמים בפרק, ואני מאוד מסכים איתך. תבדוק כל קבוצה במפעל, ביורו קאפ אי פעם, ביורו ליג, BCL, כל קבוצה שזכתה בסוף בתואר, לא משנה כמה הייתה מוכשרת, היה לה בסוף את האלמנט המאוד פשוט שנקרא יציבות. היא בסוף הגיעה לאיזשהו בלנס, לאיזושהי כימיה קבוצתית שידעה איך היא רצה, ועם זה היא רצה עד הסוף. והפועל תל אביב יש לה הכל, פשוט אין לה את הדבר הזה, אין לה את היציבות. כמה משחקים עד עכשיו הפועל תל אביב פחות או יותר רצה באותו סגל? זה כל הזמן משתנה. אנגולה עוזב, ובנטיל עוזב, ומוטלי עוזב וחוזר, ועכשיו מחתימים את ים הדר, ובלייק נחותם. זה כל פעם משתנה, הרוטציה כל פעם משתנה, וזה דבר שהוא מאוד מדאיג מבחינת הפועל תל אביב, כי אין לה את היציבות. השאלה על איפה אתה שם את האצבע, כלומר, האם אתה שם את האצבע על העניין יותר של הסערות התקשורתיות, אתה שם את האצבע של נטו, הקבוצה הזאת צריכה זמן, כי על פניו קורה פה, צריך להגיד, דבר יחסית מפתיע. זה לא טריוויאלי שהפועל תל אביב הזאת עוטפת לך בטרנטו ומפסידה לאולם, עוד במשחק לכאורה בבית.
הפועל תל אביב יש לה, הפועל תל אביב הבעיה הכי גדולה שלה מעבר לכל מה שהזכרת זה שאין לה את הבן אדם שהיא הולכת אליו במאני טיים. כי פטריק בברלי יש לו יתרונות שאין לה הרבה שחקנים בעולם, אבל שחקן אחד על אחד מדהים הוא לא, הוא לא go to guy. כן הוא יכול לעשות נקודות מכל מיני מצבים, אבל הוא לא שחקן שאתה הולך אליו במאני טיים. ובטח שאני לא הולך על פוסטר, פוסטר זה קלעי שאתה הולך אליו שהוא חם, אבל זה לא שחקן שיעשה לך את המהלך המנצח באחד על אחד. הוא אמנם אתלט אבל קצת כבד, ובגלל זה אני חושב שזה או ללכת לג'ו רגלנד או לים הדר או מוטלי אם יש לו זריקה טובה כמובן, והוא ייכנס שוב לעניינים. אבל שוב, לא ברור מה קורה שם, לא ברור מי זה. ואתה רואה את האחוזים של הפועל תל אביב, זה פשוט אחוזים מחפירים של כל השחקנים המובילים. אם זה קבוק, לא, אתה יודע,
אתה מדבר
קבוק
לשלוש,
26%
לשתיים מהמובילים.
ל3, תומר
כן.
גינת 24, נועם יעקב 11%, אחוזים של גבינה. ישמעיל ויינרייט, 23%, אמרו לנו קלעי. זריקות לא טובות הוא לוקח,
נגיד,
ולא,
הפועל תל
הכל
אביב
בסדר.
אמנם ראשונה, הפועל תל אביב אמנם מובילה את המפעל הזה באחוזים לשתי נקודות עם 62%, מקום 18 באחוזים לשלוש, עם
29.
29%, רק ליטקבליס וטרנטו בעצם יותר גרועות
ואתה יודע מה
ממנה
מצחיק, נייט?
בפרק.
שהפועל ירושלים, כל המגבלה ההתקפית שלה, שתמיד דיברנו עליה, ותמיד הדגשנו אותה, קולעת יותר נקודות למשחק מהפועל תל אביב. זה פשוט לא יאומן איך הפועל תל אביב עם כל הכישרון הזה לא מצליחה לעשות יותר נקודות מהפועל ירושלים בממוצע למשחק.
למרות שאגב באופנסיב רייטינג, כלומר אם אתה מודד את זה פר פוזיישן, עם הפועל תל אביב עדיין טיפה יותר טובה, אבל הפועל ירושלים מובילה
כן,
את
כן.
המפעל בדיפנסיב
משחקים יותר
רייטינג.
פוזיישנים איטיים הפועל תל אביב. נכון.
בדיפנסיב רייטינג, הפועל ירושלים אגב מדורגת ראשונה עם 99 נקודות יריבה למשחק.
המון סיבות לאופטימיות.
הפועל תל אביב אגב גם, אתה מסתכל על ההגנה הרביעית כאילו בטבעה, אבל שוב,
לא
זה עניינים
יציבה, לא
של
יציבה.
מאני טיים. הפועל תל אביב סופגת 104 נקודות על 100 פוזיישנים, שזה מקום רביעי, אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על המאני טיים, הפועל תל אביב, וזה מאוד מדאיג מבחינתה, וזה שוב העניין של היציבות. כל משחק מאני טיים עד עכשיו, אם אתה גם לוקח את המשחק הראשון בגביע הווינר מול רמת גן, שהיא מגיעה בסוף למשחק צמוד, היא מפסידה אותו. איזה משחק צמוד העונה הפועל תל אביב ניצחה, חוץ מאולי וולפס,
חולון,
שאתה יכול להגיד?
חולון אולי, בחוץ.
בסדר, עדיין להפסיד לטרנטו, להפסיד, וזה משחקים שהיו לה ביד, טרנטו,
מה,
אולם.
כששחקן לוקח זריקה והוא לא בטוח שהוא זה שאמור לקחת אותה, משהו במחשבה שלו מהוסס, והחצי חצי שנייה שאתה מהסס וחושב, כאילו אם אתה זה שאמור לזרוק את זה ואתה לא זורק את זה כמו הרפר נגיד בביטחון, זה ההבדל בין אין אנאוט לבין סל. זה ברמת המחשבה הרבה פעמים, וזה מה שאין להפועל תל אביב, שהשחקנים לא יודעים בדיוק מתי הם צריכים לזרוק ומתי הם צריכים למסור, ואין היררכיה ברורה, וזה פשוט חייב להסתיים, ושבועיים שלושה עכשיו הם צריכים שקט, ואני מקווה שהם יעלו על דרך המלך וששתי הישראליות שלנו יגיעו רחוק מאוד.
זהו, אז עכשיו בוא רק נסגור את זה מבחינת, אני אגיד לך מה אני חושב שמאוד קריטי בהפועל תל אביב, זה העניין יותר של הרוטציה. אם אני מסתכל עכשיו על הסגל, יש לך את רגלנד, בברלי, ויינרייט, קבוקלו, מוטלי, זה מבחינתי מה שאני מצפה מאיטודיס, גם לעשות פה מהפכה באלמנט של רגלנד, לדעתי זאת תהיה טעות קשה מאוד אם הפועל תל אביב תוותר עליו, זאת החמישייה שלי מבחינתי. אחרי זה הבאים בתור באמת צריך להיות לך ימדר ותומר גינת ואולי גם ברטימור, באמת הצוות המסייע הישראלי, בינגאם, זה פחות או יותר, פוסטר ופלטין, זה אנשים
15
במשימות
שחקנים
מיוחדות.
כרגע בהפועל תל אביב, כולל רוינה, שהם שחקני רוטציה לגיטימיים. 15, סגל
אבל
NBA.
רגע, פוסטר ופלטין הם חייבים להיות השחקנים למשימות מיוחדות, ממש לא לשחק את ה-20-25 דקות למשחק כמו שפוסטר מקבל, אפילו יותר.
איזה שחקן היית
גם
משחרר מהסגל?
פלטין זה יותר ללחוץ על הרכז של היריבה בדקות מאוד מסוימות, פוסטר זה כשאתה אולי צריך ריצות מאוד מאוד מסוימות, לא, לא, זה לא השחקנים שאמורים להוביל את הפועל תל אביב. ואני אגיד עוד דבר אחד על בברלי שהזכרת אותו, כי אני פה קצת לא מסכים איתך, אני חושב שזה לא משנה כמה שערות תקשורתיות תקרא לזה בברלי עושה, כל עוד הוא מחויב וכל עוד הוא טוב, ועד עכשיו הוא אחד אולי הגארד הכי טוב של הפועל תל אביב היום, אם אתה מסתכל על בעצם על מה שהיה פה עד עכשיו, אני חושב שהוא טוב להפועל תל אביב. כלומר, גם, בטח מבחינת הכדורסל, וגם השערות, מה שאתה אומר, שערות תקשורתיות וזה, אני דווקא אוהב את זה שהבן אדם אופן, רוב השחקנים פשוט לא משתפים אותך בדברים האלה. אבל זה שבברלי משתף אותך בלבטים שלו, לדעתי לא זה מה שמונע מהפועל תל אביב להצליח. לי אין עם זה שום בעיה, ואני חושב שהפועל תל אביב צריכה גם לנסות לשמור עליו. כלומר, זה לא שאם הוא אומר למועדון ללכת, לא ללכת, אז לתת לו. לא, אני חושב שהפועל תל אביב צריכה לנסות לעשות את מרב המאמצים שפטריק בברלי יישאר שחקן הפועל תל אביב, כי לניסיון שלו
ודאי,
בסוף
ודאי, ודאי.
יכול להיות לו משקל מאוד מאוד משמעותי.
ברור, בשביל זה הביאו אותו, בשביל האסל, בשביל להיות הבחור הרע שבמאני טיים, נותן לך את הקשיחות, ובסוף אנחנו יודעים שבברלי יכול לנצח משחק בהגנה, במהלך גדול, והוא עשה את זה כבר השנה לדעתי באחד המשחקים. ואני מקווה שהוא ימשיך, ושהפועל תל אביב תעלה על דרך המלך, כי עכשיו מגיע עוד פיטבול לקבוצה. פיטבול קצת יותר רזה וצנום, תימני, קוראים לו ים הדר. ויהיה מעניין, יהיה מעניין שם בהפועל תל אביב השנה. באמת, עם ים הדר זה בכלל פסטיבל, ויהיה מאוד מעניין לראות את המשחקים עכשיו. עוד יותר ממה שהיה אפילו.
כן, זה גם משדרג אותם הגנתית, ורק נזכיר, בדלונה, יום רביעי, אין דרך טובה יותר מלהיכנס לעונה הזאת, מלנצח את בדלונה, ובדלונה תבוא ב-emergency mode, כי היא כבר עם 3-6 שלילי, הקבוצה הזאת יש עליה לחץ, אנחנו יודעים מה פוסטבוי עשה לנבחרת ישראל, אנטה טומיץ' כרגע עושה רושם כסנטר אולי הכי יציב במפעל הזה, בטח מבחינת המספרים, לדעתי לא הכי איכותי, לדעתי כמובן מוטלי הרבה יותר טוב ממנו, אבל זה משחק שגם, אתה יודע מה, גם בשביל מוטלי להציג דומיננטיות, לחזור לעניינים, חשוב מאוד, חשוב מאוד, כי אם הפועל תל אביב מפסידה את זה, אורי, אנחנו אולי גם נמצא את עצמנו בפרקים הבאים, ככל שהעונה תתקדם, מתחילים לדבר פה על מאבקי עלייה, שזה הזוי שאני אומר את זה, ועל, גם אתה יודע, המאבק הזה שלה להיכנס לכיוון הרבע גמר, לא, אתה יודע, לא כזה פשוט. אנחנו אגב עכשיו, פחות או יותר אם אתה שם לב בסיטואציה של רבע גמר הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, זה הזוי לחלוטין.
וואו.
טוב, בוא ככה נתקדם גם למה שהיה פה ויהיה עם יתר הישראליות. יורוליג, מכבי תל אביב, 103-85 על אלבה ברלין.
זה היה משחק יורוליג?
תראה, זה היה משחק יורוליג, אני חושב, גולת הכותרת שלי מהמשחק הזה, זה אתה יודע, אנחנו עונה שלמה פה אוכלים את השוד דעת הזה, מגיע מכל מיני מקומות, שמכבי זה אלבה ברלין, ואלבה ברלין, אני חושב שלפחות מכבי הוכיחה, שגם אם חלק מהדברים לא עובדים, נכון שהיא לא קבוצה צמרת ביורוליג, נכון שעד עכשיו היא גם יחסית מאכזבת. אלבה ברלין היא לא, בסדר? אני חושב שאפשר לשים את זה מאחורינו, אם למישהו פה עוד איכשהו היה ספק.
אם אלבה ברלין יורדת ליגה, היא עדיין ממשיכה ביורוליג? כי מקום 13 בגרמניה. אז אני מאוד מאוד סקרן
כן,
לדעת אם יהיה להם עדיין רישיון.
יש רישיון, אתה יודע, יש רישיון, הכל טוב. למה לא?
תשמע, זה באמת מביש, זה ההמבורג של היורוליג, הפך להיות כבר, ואני חושב שבעבר הם היו חלשים, אבל השנה הם באמת הגזימו, ולראיה התוצאות שלהם גם בליגה, הם לא באזור חיוג, לא של ביירן, לא של אולם, ובאמת עצוב, עצוב לראות את הקבוצה הזאת ביורוליג. מכבי מבחינתה עמדה בלחץ, עשתה את המשימה שלה, שיחקה יפה, ואני חושב שמגיע כל הכבוד לשחקנים, גם אנחנו מתחילים לראות שחקנים חדשים נכנסים לעניינים, וזה חשוב. איך התרשמת משיוק?
תראה, אני לא חושב שזה המשחק להתרשם ממנו, כי אני באמת חושב שקיבלנו פה משחק שהוא, אתה שאלת אם זה משחק יורוליג, אמנם הוא משוחק במסגרת היורוליג, אבל זה לא משחק יורוליג קלאסי, כלומר בטח לא מול היריבה. אז אתה יודע, אתה מסתכל על מה ששיוק בסופו של דבר עושה פה במשחק הזה, הוא מקבל בסך הכל 15 דקות,
יש לו,
אולי
יש לו,
3
אבל יש
נקודות.
לו איכויות, יש לו איכויות.
לא, אחת משבע מהשדה, זה לא המשחק טוב שלו, בוא,
לא משנה,
אתה
אבל
יודע.
אתה רואה לפעמים השחקן שיש לו את האיכות
אני לא יודע לגבי
מסוימת.
שיוק, אני כן יודע לגבי יוקובייטיס, שזה היה משחק מאוד חשוב להכניס אותו לעניינים.
נכון.
24 נקודות, עם 11 מ-13 לשתי נקודות, 29 מדד, 6 אסיסטים, חשוב מאוד. וגם ממשחק למשחק, זה כבר, אתה יודע, הכי יציב במכבי, ג'יילן הורט, שוב, 18 נקודות, 4 חטיפות, 20 מדד, פלוס 24 ב-29 דקות, אז בסוף זה פחות או יותר הברומטרים של מכבי תל אביב.
אני אומר לך שמכבי תל אביב עוד תיתן משחקים מאוד יפים בהמשך. אני
עכשיו,
אומר לך.
אני רק אגיד לך דבר אחד. אלבה ברלין, הזכרת את העניין הזה של היורוליג. זה הכיוון שהיורוליג הולך אליו. כלומר, בסופו של דבר, אני חושב שהיורוליג שמנסה קצת להיות NBA לפעמים, מאוד נוח לו הסיטואציה הזאת. קיבלת, ונגיד במשחק הזה, איזה דנק של לורד בהתחלה, שהקהל של אלבה מוחא כפיים. אתה מבין, זה כבר קהל שהוא יותר פנסי.
קהל המניפות, קהל המניפות, כן.
זה קהל שהוא יותר פנסי, אבל הוא ממלא את האולם.
לא,
ובסוף
לא, אולם לא
אתה...
היה מלא, היה חצי מלא, חשוב להגיד.
נכון, אבל אתה יודע,
אבל זה
עדיין
אולם
יחסית
גדול, זה
נותן...
אולם גדול.
זה אולם ענק, והוא נותן שם יחסית אווירה, וכמדומני על כרטיס בברלין משלמים יותר מבלגרד או מקובנה, אז היורוליג מאוד הולך לשם,
תגיד,
לכיוון
עומר
הפנסי
מאייר לא
הזה.
יכנס רק יותר מדקה אתמול?
יכל, אבל אני חושב שקאט השעה מאוד לחוץ גם פה על ההפרש. כלומר, זה באמת משחק שמכבי הייתה חייבת לנצח אותו גם בהפרש, מבחינת הסטייטמנט, מבחינת האוויר לנשימה. ותשמע, בסוף אין יותר מדי מה לנתח את המשחק הזה. אני חושב
שבוע הבא יש
שבמקרו...
למכבי מבחן עצום, זה המבחן שלה,
זהו,
גם רמת
אני חושב
גן, גם
שבמקרו...
ברצלונה, וגם, מה המשחק השלישי?
תראה, מכבי תל אביב בסופו של דבר, ברגע שהיא עכשיו מאזן 4-8 שלילי, ואתה מסתכל, יש לנו פריז ביום שלישי, ואתה מתקדם איתי ליום חמישי ברצלונה, כאילו שני משחקים בבית, זה בעצם הכרטיס חזרה של מכבי, באמת אולי פה למרוץ, גם של העונה, גם של הטופ 10. אני חושב שעל הנייר מכבי שווה פה ניצחון, פריז קבוצה פנטסטית, פריז העונה כבר עם 9 ניצחונות רצופים, אני מזכיר לך, אני סימנתי אותם כהפתעת העונה מ-day one פה, ואתה יודע, הם... הפתעה על הפתעה, כלומר אמרתי פריז תהיה הפתעת העונה, אבל אפילו 9 ניצחונות רצופים, הם מדגדגים את המקום הראשון ביורוליג, זה דבר מדהים, אבל זה אחלה קבוצה, מי שיסתכל עליה, גם על החבר'ה האלה שחלקם שיחקו עוד עם בון, בעונה הקודמת ביורו קאפ, אז בסוף יש להם איכויות מדהימות, טי.ג'י שורטס, מה עוד אפשר להגיד עליו, בוא תגיד לי.
וואו, טי ג'יי שורט, שמע, אני זוכר שראינו אותו בבון, בעונה שהם לקחו את
שאגב, חשוב
המזכיר.
לי להגיד, אורי, טי.ג'י שורץ, כל עונה עושה קפיצת מדרגה, אנשים לא שמים לב לזה, אבל בבון הוא לא היה כזה טוב כמו שהוא היום, ובפריז בעונה הקודמת
הוא
הוא
היה
היה
צעיר,
פחות טוב
תשמע, הוא
ממה שהוא
שחקן צעיר,
היום.
טי ג'יי שורט. הוא שחקן מאוד צעיר. אבל אתה ראית שיש בו משהו מיוחד, משהו מיוחד כבר אז, באמת כיף לראות את ההתפתחות שלו, כיף לראות את ה... אתה יודע, להצעיד את פריז למקום הראשון, זה אני חושב שגם הם לא האמינו. אבל תראה את המספרים, באמת, 7.8 אסיסטים, 18 נקודות, באחוזים פנטסטיים, 50% משתיים, כמו שג'רד ארפורט קולע באזור הזה מהשניים. העונשין, קצת טעון שיפור, 65%, אבל באמת, איזה שחקן, איזה יכולת מסירה, איזה הבנת משחק. כיף לראות אותו גם, אתה יודע, יש בו מין משהו מיוחד כזה ב... בזריקה הנקייה, במהירות שהוא משחק, תמיד כיף לראות שחקנים נמוכי קומה משחקים, ואני חושב שכיום אפשר להגיד שהוא הפוינט גארד הכי טוב ביורוליג.
וואו, אתה לוקח את טי.ג'י, כלומר, מבחינתך טי.ג'י שורץ
הוא
היום
וקנדריק
הוא ה...
נאן בעיניי, אבל כיום,
לא,
בסיטואציה
קנדריק גם לא
שיש,
פוינט גארד, אבל...
כפוינט
תראה,
גארד טהור, אני שם אותו לפני כל שחקן.
לפני התומר, לפני קמפסו,
כן.
ולפני מייק ג'יימס, ולפני שיין
כן.
לארקין, אני פה לא איתך. אני חושב שעדיין
אוקיי.
נגיד למייק יש, אבל אתה יודע מה?
אני לא אמרתי שהוא
הוא...
שחקן יותר טוב.
לא, אין בעיה, מבחינה
כיום,
מספרית
כפוינט
הוא
גארד,
שם.
בעיניי הוא לפניהם. בטח
מבחינה
לפני מייק
מספרית,
ג'יימס
אגב,
ש...
הוא שם. לא, אין ספק, מבחינה מספרית הוא שם. אגב, מי אתה לוקח קודם לקבוצה שלך, טייסון וורד או ליווי רנדולף?
וואו, שאלה קשה, לא יודע.
מה, שני שחקנים ממחוגעות, היו שמועות גם על וורד לכיוון מכבי בקיץ, וכל מיני שאלות מי טרפד, מי לא, למה לא קרה בסוף, אבל טייסון וורד הוא גם שחקן מפתח שמכבי תהיה חייבת קודם כל לעצור אותו בצד ההתקפי שלו, כלומר בצד ההגנתי מבחינתה.
מה, חשוב לזכור,
גארד,
אתה בעצמך
פורד,
גם ציינת
ריבאונדר.
על טי.ג'יי שורט, שבסוף הגיל שלו, תשמע, זה שחקן שהוא בן 27, אתה מדבר פה על מייק ג'יימס, ושמות כאלה, שחקנים שהם בני 34, 33, 35, זה כבר קמפסו, כבר אתה יודע, כבר הוא מעבר לשיא. אני רואה פה שחקן שהוא לפני השיא, ואני רואה פה שחקן שיכול להיות בשנה הבאה עושה את הצעד שהמאמן שלו בבונסה, והולך ל-NBA.
מעניין, אגב מעניין מאוד מבחינת סייס, האם הוא יכול להסתדר שם, אבל תשמע, הוא נותן פה איכויות מדהימות בינתיים עד עכשיו, ושוב, על פניו פריז יש לה כמה יתרונות על מכבי, למשל, שחקן כמו יאנטונן, שהוא גבוה גם שכולם מבחוץ, אנחנו מכירים אותו, עשה צרות לנבחרת ישראל עם פינלנד, 43% עונתי העונה לשלוש, גם בסוף מכבי תצטרך למצוא את הדרך שלה, אני חושב, לשחק את המשחק שלה מצד אחד, שהוא אגב משרת את פריז בצורה טוטאלית, כי גם פריז משחקת את ה... נקרא לזה במרכאות הכדורסל הקטשי, אבל מכבי תהיה חייבת להביא את ההגנה. זו השורה התחתונה שלי מול פריז. מכבי, אני מזכיר, הקבוצה הכי גרועה ביורוליג מבחינה הגנתית, סופגת באזור ה-121 נקודות בממוצע ל-100 פוזיישנים.
תגיד, למה
יותר
עודד
גרוע,
לא
אגב,
מביא
מעל
מאמן
הבינוני.
הגנה שיהיה איתו, מאמן שקצת יותר מתמחה בהגנה?
אתה שואל אותי בתור נציג מכבי, כי
בתור הדובר של
אני לא
עודד.
יודע.
לא, פשוט באמת, זה חבל, כי אנחנו רואים באמת שהכדורסל ההתקפי באמת יפה, כיף לראות את מכבי משחקת, אבל ההגנה, פשוט ההגנה, לפעמים אתה כאוהד של מכבי יכול להתחרפן מזה שאין הגנה. וזה משהו שאנחנו רואים את קאטה שמלווה אותו בהמון המון משחקים מכריעים. כשהכסף יהיה על השולחן, נצטרך לראות את ההגנה עובדת. ואני חושב שעוד קטע שיהיה חכם אם יביא מאמן הגנתי טוב, ישראלי, לא חסר מאמנים הגנתיים טובים.
מי למשל היית לוקח על המשבצת הזאת?
אני חושב שהייתי יכול לקחת, אפילו מאמנים יותר ותיקים, רק בשביל, אתה יודע, בשביל שייתנו לו את זה, אם זה אריק שיבק, אם זה ארז אדלשטיין, לא יבוא כבר למכבי, אבל מאמנים שדוגלים בהגנה במשחק.
מה, שיבק
אתה יודע
ואדלשטיין
מה,
לא
אולי
זכורים
אפילו...
כמאמני הגנה גדולים.
אולי אפילו אריאל.
יכול להיות. שמע,
שילוב, אתה
בסוף
יודע.
אני מסכים שצריך עוד דמות יותר דיפנסיבית במכבי, אבל בסך הכל
רוב
זה
המאמנים
שבוע
הישראלים
של...
הם לא מאמני הגנה מובהקים, אבל עדיין אני חושב שעודד קטש קצת לא שם מספיק דגש על ההגנה.
או, אין ספק, אבל זה הכדורסל שלו, אבל זה שבוע גם שאולי יגיד לנו קצת לאן מכבי הולכת, כי אתה יודע, יש הבדל בין כיוון של מקום 8, 9, 10
רמי
לכיוון...
אדר למשל, ברח לי מהראש, רמי אדר גם יכול להיות, אתה יודע, בסיטואציה מסוימת, מאמן הגנתי טוב.
עזוב, עזוב את זה, אני חושב שהפואנטה הובנה, אבל אני חושב שיותר חשוב זה העניין של לאן מכבי הולכת בשבוע הזה. ברצלונה גם, אחלה קבוצה, קבוצה מצוינת, שגם עד עכשיו לדעתי עושה אפילו קצת יותר ממה שהיא שווה במפעל הזה, למרות ההפסד בשתי הערכות המשוגע לריאל מדריד. אני חושב שמכבי חייבת לקחת פה אחד משתיים. אני חושב שדווקא מול ברצלונה, בכדורסל של קאטה, שאולי יש יותר סיכוי, כי פריז בכושר שלה, מול הכדורסל של קאטה, היא לא אלרגית אליו, כמו שברצלונה יכולה להיות, זה משהו שאולי יהיה דווקא יותר קשה, אבל
אני חושב שהיא
אחד
תיקח
חייב
אחד
להיות
גם.
פה. אחד חייב להיות פה, אני הולך על ברצלונה, מה אתה אומר?
אני דווקא אלך על פריז. אני חושב
יפה, אבל בכל זאת, שמע, אם מכבי תסיים פה את השבוע אחד משתיים, לאט לאט היא תמצא את עצמה יותר נדבקת לכיוון הבטן. המטרות הריאליות פה הן טופ 10, אפשר פה באחד הפרקים הבאים אולי לדבר על איך מכבי הגיעה למצב הזה, והאם לא תמיד המצב הזה היה קיים, שבסוף מכבי פותחת את העונה, כשאתה יודע, אין לה איזה מטרה, היא לא פייבוריטית לפיינל 4.
גם מכבי, בדומה להפועל תל אביב, אתה יודע, הביאה עכשיו חיזוק שמתחיל להידבק לקבוצה, אם זה שיוק, אם זה דה ג'וליוס, ואנחנו נבחן אותם בעוד מספר שבועות, כאשר החיזוק, אתה יודע, עכשיו אין סייב אין לי יותר, כבר נגעת הרבה בנושא הזה, אז אני חושב שעכשיו זה יהיה מעניין לראות איך מכבי תתחבר מחדש, גם בלי בלאט, ועוד שבועיים שלושה נוכל באמת לדבר לעומק יותר על הכיוון שהעונה הזאת הולכת.
וגם נקדיש פה באיזה פרק מסוים זמן לשאלה האם מכבי של העונה היא באמת שונה בתכלית מהעונות הקודמות מבחינת, נקרא לזה, יחסי הכוחות שאיתם היא הגיעה
כן, נעשה
לתחילת הדרך.
פרק סיכום סיבוב ביורוליג.
כן, זה יכול להיות, כי בסוף אפשר לדבר על זה. האם גם בעונה, בסוף נגיד בעונה הקודמת, גם ב-22-23, למכבי היו רגעים במרץ אפריל שהיא אפילו שיחקה את הכדורסל הכי טוב ביורוליג, והייתה נדמה שהיא בכושר הכי טוב ביורוליג. היא לא התחילה אף פעם ככה את העונה, זה גם צריך לזכור. וגם נגיד לורנזו בראון ובולדווין, לפני שהם הגיעו למכבי, לא היו מה שהם היו אחרי שהם הגיעו למכבי. אבל בסדר, זה נדבר על זה בפרק אחר. בואו נתקדם
נמשיך
וככה
לחולון.
כן נמשיך לחולון. תשמע, בסוף הפועל חולון וירצבורג, אנחנו זוכרים את המשחק הראשון, זה בעצם היה המשחק הראשון שלה בעונה האירופית, משחק מאוד מאכזב, הפסידה שם ב9 הפרש. אז מה הפועל חולון צריכה לעשות עכשיו עוד בלי בינגהאם כדי שהתוצאה תהיה אחרת? וגם עוד מעט נדבר פה על ההשלכות של המשחק הזה, אבל מה המפתחות שלך מבחינת הפועל חולון?
וואי, תקשיב, אני באמת לא יודע איך הפועל חולון הולכת להיראות. אתה מדבר על בינגהאם, אבל גם אין לי משגב. ואתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים של הפועל חולון, ואתה רואה שבינגהאם וניב משגב מובילים אותה בכל הנתונים. אם זה בינגהאם בנקודות, ביעילות, בריבאונדים, במשגב באסיסטים. אז אני חושב שהרבה שחקנים יצטרכו להרים את עצמם. כמובן, יפתח זיו, דקארי טאקר, קייזר, אבל אני באמת חושב שהפועל חולון בצעדים האחרונים בעצם ויתרה על האפשרות להגיע רחוק השנה באירופה, ולצערי אני גם לא רואה אותה מנצחת את וירצבורג כקבוצה טובה. מה אתה חושב?
תראה, קודם כל נגיד, הבית 3-1 וירצבורג, 2-2 חולון, 2-2 ננטר, 1-3 איגוקיה. ככה זה בעצם התמונה והמפה של הבית שלנו. אם הפועל חולון מפסידה את המשחק הזה, בוודאי קודם כל אין על מה לדבר על המקום הראשון. כלומר, כי וירצבורג בעצם פותחת עליה פער של 2 משחקים, שיש עוד משחק בקופה, אז נגמר הסיפור. אם הפועל חולון מפסידה את זה. ניצחון פה מעל 9, חולון גם יכולה למצוא את עצמה בפוזיציה מצוינת לסיים ראשונה.
אבל
ניצחון
מי?
מתחת לתשע, גם
מה,
במקום השני.
זלמנסון יצטרך פה לתת הצגות, אני פשוט לא רואה דרך אחרת, כי
קודם
באמת
כל,
מי?
עידן אבל שחקן מוכשר. עידן, בטח
נכון,
התקפית,
נכון.
יכול להיות פה טוב.
נכון.
הבעיה, אני חושב, של הפועל חולון, היא דווקא אולי קצת בעיה. אגב, גם התקפית, צריך להגיד, חולון משחקת פשוט הרבה פוזיישנים, אבל מזה 107 נקודות כליאה מהפוזיישנים, שזה לא טוב. אבל אני דווקא חושב שמול וירצבורג המפתחות הם יותר הגנתיים. תשמע, וירצבורג מגיע לסקורים יחסית גבוהים במשחק שלה, ואתה מסתכל גם, אתה יודע, על כל מיני, על שלישיית הגארדים שלה למשל, על שחקן כמו, גם על שחקן כמו דייוויס, ובסוף הקבוצה הזאת היא קבוצה שבנויה הרבה מאוד על כוח אש של כליאה, גם כליאה מבחוץ, היא זורקת לא מעט לשלשות, ואני חושב שעל זה גם
קבוצת התקפה
יכול,
מצוינת.
נכון, ואני חושב שעל זה יכול לקום וליפול. אני גם מזכיר את זאק סליאס, הוא זה פורורד כזה, שעד עכשיו פשוט פנטסטי במפעל, באמת, כמעט כל משחק פה נותן לך הצגות, כלל למשל 27 נקודות על ננטר, ואתה מסתכל במשחק השני, כלה 15 נקודות, ובסוף קיבל, כלה 25 נקודות על איגוקיה. זה שחקן שהפועל חולון תהיה חייבת לעצור אותו. את מי אתה שם עליו? מי האיש, מי ה-go to guy לשמור עליו מהבחינה הזאת?
תראה,
ארצי? אנוכי?
הפועל חולון איבדה שניים מהשומרים הטובים ביותר שלה, אחד בעמדות הפנים ואחד בחוץ, ואני חושב
בין
ש
גם היה שומר טוב?
בין גם שומר טוב באזור הצבע, בהחלט. חוסם טוב, אתה יודע, אמנם הוא עכשיו לא אחד שיחליף ויהיה זריז על גרדים, אבל בצבע הוא באמת שחקן דומיננטי. גם יש לו הרבה ידיים ארוכות שמשנות הרבה הרבה מסירות, והוא עושה הרבה דיפלקשנים. וניב משגב זה שחקן שנותן את הנשמה בהגנה, משקיע. בחור קשוח מאוד, ואני חושב שיפתח זיו צריך עכשיו להרים את ההגנה שלו. אולי נתנאל ארצי, או מישהו בסגנון, נתנאל ארצי יכול לשמור טוב. אני לא רואה מישהו אחר שיכול לעשות את העבודה הזאת, כי ג'יילן אדמס ומיט רולונג קצת פחות שחקני הגנה. ו...
אבל פה בדיוק גם מגיעה הנקודה. פול חולון חייבת את שניהם בשיאם. גם את ג'יילן אדמס, גם את מיט רולונג, זהו, עכשיו זאת הקבוצה של
בדיוק,
אדמס.
טוב, הם
אני
יצטרכו
מצפה...
להשקיע יותר בהתקפה, כי יהיה להם יותר נטל התקפי, ואז יהיה להם גם פחות אוויר להגנה. אז...
ואני מצפה מאדמס פה לקחת על עצמו כמעט כמו הרפר בהפועל ירושלים, אפילו יותר. כי זה האיש, זה האיש למשימות המיוחדות. אין עכשיו להפועל חולון גבוהים. האם הפועל חולון, אגב, היא קיבלה לפי הפרסומים בעיה הוא תנאה מאוד מהפועל תל אביב. האם זה הולך לכיוון של שחקן? לדעתי צריך ללכת. אבל
או
הפועל חולון
לכיוון
הולכת
אחר.
להגיד... אין בעיה, אבל הפועל חולון חייבת פה. קודם כל, כמובן, לטווח הארוך עוד שחקנים, אבל במתכונת הזאת היא תהיה חייבת משחק טוב של אדמס, וכמו שאמרת, של מיטרולונג. מבחינת הגבוהים, קייזר יהיה חייב לתת הצגה הגנתית. נזכיר שוב, וירצבורג היא הקבוצה השלישית בטבעה מבחינה התקפית, רק מלאגה וטנריף במפעל הזה עד עכשיו יותר מרשימות ממנה, מבחינת נקודות לפוזיישן. יש לה 1.2 נקודות על כל פוזיישן בממוצע. בסוף, אם חולון תעצור דווקא, צריך קצת יותר אולי הגנתי מול וירצבורג, מאוד יכול להיות שהיא תיקח את זה. וזה פה שאלה, זו דילמה, האם גודס צריך להגיע בשיטה שלו פחות או יותר, עם ה-day open שהוא משחק, או דווקא יותר לנסות נגיד את מה ששרף עשה בעונה הקודמת בכמה משחקים, שיכול להיות שדווקא זה יותר יעבוד טוב מול וירצבורג.
מה, אני
זאת...
חושב שהפועל חולון תצטרך, לא יודע, לנסות באמת לשנות משהו, לעשות משהו אחרת. אני לא יודע, באמת שקשה לי גם לראות איך הסגל הזה עכשיו יהיה ביחד, כי לא ראיתי את הסגל הזה עדיין בלי בינגהאם ובלי משגב. ו...
אני לא יודע למה אני אופטימי.
אתה
אני
אופטימי, כן, אני
בגלל...
שומע לך שאתה אומר שאדם סיקלה ככה, אבל אדם שחקן לא יציב, אחרי הרבה פציעות. זה לא אדם שהכרנו בהפועל ירושלים. ואני חושב שהפועל חולון גם, אתה יודע, משדרת משהו לשחקנים ברגע שהיא עושה את המהלכים האלה. שחקנים מבינים כבר שבעצם ההנהלה לא באמת רוצה להשקיע באירופה.
יש פה
ובסוף...
הזדמנות אבל לכמה שחקנים, אתה יודע, בטח דווקא לישראלים, לבוא ולהוכיח מה הם
נכון,
שווים.
נכון, נכון, נכון. באים בלי לחץ, כי אין ספק שווירצבורג פייבוריטית. ואני חושב שזה יכול אולי באמת לבוא לטובה. אבל בסוף, בלונג רן, אני לא רואה אותם, לא יודע, דיברנו פה על אולי רבע גמר, דברים כאלה, ולצערי, בעקבות המצב כרגע, אלא אם כן יבוא משהו אחר, אני לא רואה אותם מגיעים מעבר למקום שלישי.
זהו, אתה יודע, לא הייתי מספיד את העונה של הפועל חולון. אני חושב שכאילו, אם אני מסתכל, בסוף אתה מסתכל על שני המשחקים, אז עדיין הפועל חולון בפוזיציה טובה, אפילו אני אגיד לכמה שזה יישמע, אתה יודע, במקום ראשון. כלומר, יש פה אופציה. נכון שבסוף יש לך משחק בננטר בחוץ, שזה מאוד קשה, אבל אם הפועל חולון, נגיד את זה בפשטות, אם היא מנצחת את וירצבורג מעל 9 ואת ננטר בחוץ עם מקום ראשון, אגב, גם אם היא מנצחת את שניהם ווירצבורג מועדת באחד, ואפילו כל אחד בנקודה, אז היא מקום ראשון. מהצד השני, בוא רק נזכיר, גם אתה עדיין לא הבטחת פה עלייה. כלומר, אתה מפסיד פה את שני המשחקים, היא גוגע בטעות מנצחת שני משחקים, זה אמנם התרחיש היחיד, אבל הוא עדיין קיים, ואז אתה גם לא עולה שלב. אבל בסוף, אני חושב שמבחינת הפועל חולון, זה משחק שהמחויבות בו צריכה להיות הכי בשמיים, תמיד היא צריכה להיות גבוהה, אבל פה באמת בשיא, כי זה משחק מפתח על העונה. ניצחון פה, זה גורר אותך לכיוון מקום 1/2, הפסד פה, מקבע אותך אולי במקום השלישי, ואם היא גוקלה בטעות מנצחת עכשיו את ננטר, אתה גם מגיע משחק אחרון לחץ וזה, מאוד חשוב, ויהיה מעניין. יהיה
יהיה
מעניין.
מעניין, נקווה.
וזהו, אני חושב שככה אנחנו יכולים לסגור פה את הפרק, ככה משהו שלך נוסף לסיום.
אני מקווה שהשבוע יהיה שבוע טוב לישראליות, שיהיה שקט, ושבאמת נדע רק טוב, ואני מקווה שהפועל ירושלים תמשיך בכושר הזה, והפועל תל אביב תחזור לעצמה ותחבר את כל החתיכות החסרות. וגם בהפועל חולון וגם במכבי רמת גן, מקווה שיהיה גם קצת יותר הצלחה. ובאופן כללי אני רוצה שקצת תהיה יותר, אתה יודע, כאילו מרגיש לי שהליגה קצת שקטה, הליגה הישראלית, אין מספיק עניין, אין מספיק דיבור על המשחקים. שמשהו קצת יותר התחיל אולי לזוז, יותר לנוע קצת, אני לא יודע. מרגיש לי קצת רדום השנה הזאת בליגה הישראלית, מלבד הקבוצות הבכירות. ואני באמת מקווה שאולי עם כל ההפסקות אש והדברים האלה, אז דברים יתחילו יותר קצת להירגע וגם יבואו לפה שחקנים טובים. ושיהיה באמת שבוע טוב לכולם.
הלוואי, הלוואי, ואני גם רק אוסיף, עדיין לא היה לנו שבוע מושלם לאף אחת בעצם
לא יאומן.
לישראליות שלנו באירופה. השבוע
אתה יודע
האחרון היה מאוד קרוב.
שאתמול כמעט היה שבוע מושלם, כי אפילו מכבי תל אביב בכדורגל ניצחו, אבל הפועל תל אביב הייתה חייבת לאבד את הראש ולהפסיד את זה.
אתה מבין? ואם הפועל תל אביב הייתה לוקחת, אז היה לנו שבוע מושלם, אבל עדיין אין לנו, אני לא יודע אם בשבוע כפול שמכבי גם פריז, גם ברצלונה, והפועל
זה,
ירושלים
פה כבר
וחיפה
הגזמת,
כזה.
פה כבר הגזמת.
זה זמן לבקש את זה, אבל לא יודע, אולי בטעות תסדרו לנו כזה, אבל זהו, זה היה הפרק ה-121 שלנו, שיהיה לכם לפחות שיהיה שבוע מושלם,
אולי,
להתראות.
אולי. יאללה.